גיקונומי, השלושה באפריל, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את כבוד ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד. יאיר היה גם שר האוצר ועיתונאי הרבה מאוד שנים, כותב, סופר, שלל דברים הוא עשה בחייו, והוא גם סבא בפעם הראשונה. אז התחלנו את השיחה מהמקום הזה, אבל מהר מאוד עברנו לעניין האמיתי, והעניין האמיתי הוא מדינת ישראל, מלחמת עזה, מה הוא היה עושה שונה, הגבול הצפון, מה הוא היה עושה שונה, ההסכם הימי, האם הוא היה עושה אותו שונה בדיעבד, פוליטיקה, חברה, יחסי חרדים חילוניים, כל הנושאים שמעניינים אותי, כשיושבים לדבר עם מישהו שהיה ראש ממשלה ורוצה להיות ראש ממשלה בעתיד, לצערי צריך להתמקד בעיקר בדברים האלה. אני אומר לצערי כי מן הסתם מעניינים, היה מעניין אותי לדבר איתו על אגרוף, היה מעניין אותי לדבר על ספרות, היה מעניין אותי לדבר על כל מיני דברים אחרים, אבל היה לנו רק שעה וחצי ברוטו. זאת אומרת, הפרק הוא זה שעה ורבע, לפני שעוברים לדבר הבא מבחינתו, ואני חוזר לדיי ג'וב שלי, אז התמקדנו בפוליטיקה, והתמקדנו באסטרטגיה, והתמקדנו בכל הנושאים שצריך להתמקד בהם, ואולי פעם הבאה שהוא יגיע, אם הוא יגיע, נדבר גם על הדברים האחרים. מקווה שיהיה לכם מעניין, מקווה שזה יעזור לכם לעשות את ההחלטות הפוליטיות בחייכם טוב יותר. אני מאוד מאמין בעניין הזה של פשוט לתת לאנשים לדבר את הבמה הזו, ולא שזה יסתיים באיזה כותרת טוויטרית או קטע של שתי דקות שבהם צועקים אחד על השני, אלא הזדמנות לפתח רעיונות ולהגן על החלטות, וכן לתקוף החלטות של אנשים אחרים ולהביע את האני מאמין שלהם בצורה הכי פתוחה ומזמינה שיכולה להיות, ואם צריך לאמת עם דברים, אז מאמתים עם דברים. ולפני שנגיע לפרק שלנו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו מכללת הנדסאים תל אביב, שמציעה 90% מימון לחיילים משוחרים וחיילי מילואים פעילים בהתאם לתקנון. הם משלבים גם לימודים ברמה גבוהה עם ראשי מגמות ומרצים מכל התעשייה, חבר'ה איכותיים שמגיעים לשלב אתכם בשלל מקומות בתעשייה פה בארץ, עם קמפוס צעיר, אווירה כיפית בצפון תל אביב, אזור שאני אישית מן הסתם מאוד אוהב כי בחרתי לגור בו, סיורים מחוץ לקמפוס, אווירת לימודים נחמדה ומעניינת, תוכניות לימודים מקצועיות שמשלבות ביטוי ליצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה, רכישת מיומנות וקבלת ארגז כלים שלם, לצאת בסיום הלימודים לתעשייה עם אפשרות להסתגל במהירות לשינויים והתפתחויות בטכנולוגיה. אישית, אחד מהדברים שלי היו הכי חשובים בלימודים היה כל החיים מסביב, כי בכל זאת מדובר על כמה שנים, ואת ההכשרה עצמת הלימודים אפשר לעשות כמעט בכל מקום אם אתם רציניים וחדורי מטרה. הרבה דברים מהמסביב מאוד מאוד חשובים, למצוא את האנשים הנכונים, להיות במקום הנכון, שיהיה לכם גם כיף, כי עם כל הכבוד, אם יש משהו אחד שלמדנו בשנה הזו, זה שהחיים קצרים, והקמפוס הזה שמכללת
הנדסאים תל אביב,
כל האווירה הנחמדה שיש שם, וכל הרצון שלהם לעשות משהו מעניין יותר, הם שמים הרבה דגש על חדשנות, הם מנסים לטפח מנהיגות כמכללה, יש שם כל מיני נושאים שקשורים לשינויי אקלים, אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיות מתקדמות, בניגוד אולי למקומות אחרים שהם בדרך כלל יותר מאובנים, יש כל כך הרבה שנים של אותו הדבר, אז פה יש משהו די מעניין, לכו. תראו אם זה מתאים לכם, יש להם שם מסלול להנדסאי חשמל
והנדסאי תוכנה מן הסתם,
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי בניין ועד למסלולי הנדסאי תעשייה וניהול, הנדסאי מכונות, הנדסה רפואית, ובקיצור שלל נושאים שבטוח משהו שם מתאים גם לכם. אז שיהיה המון בהצלחה, ועכשיו גיקונומי, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי, השלושה באפריל, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את כבוד ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד.
שלום.
אתה אוהב את התואר?
יש לי כל מיני תוארים יותר מסמכים, אני
סבא.
שבוע סבא, כן, נגיד, אני עכשיו יש לי סבא, אתמול הלכתי קצת לארסל אותה בזרועותה, היה כיף.
נחמד, מרגיש
כן.
את כובד האחריות?
לא, דווקא, א', אני מחבב אותה, מדובר באישיות קטנטנה ומצוינת, ו... וגם יש משהו, לא, החברים אמרו לי שזה יקרה ככה, פתאום אתה מבין שיהיה לך המשך. ידעתי עם הילדים, אני אגב מיד הודעתי לילדים שעכשיו הם ירדו אצלי בדירוג.
הם
ירדו אצלי בדירוג, אני אוהב אותה יותר. יש, הם יכולים ללכת לעשות דברים אחרים בינתיים.
אתה מרגיש שהתחביב הזה שלך של להיות איש ציבור, שזה מסוג התפקידים האלה שאין תפוגה עליהם, כמו שאנחנו רואים
כן.
בעולם ואצלנו, הולך לקחת לך זמן יקר ממנה?
זה קשור במובן זה שאני זה נשמע תשובה פוליטית, אני עסוק בשאלה מה אנחנו משאירים לה, איזה עולם אישי, היא תהיה פה הרבה אחריי. אני מניח שתהיה יום אחד ברחו, יהיה איזה עץ על שם סבא שלה והיא תעבור דרכו. וכאילו חלק מהאחריות שלי לעולם זה בגלל זה שיש לי ילדים ועכשיו נכדה.
אתה חושב על הלגסי?
לא, לא במובן לגסי. זה דווקא מהמקום ההפוך, זה המקום של דאגה. אני מודאג מהשאלה מה אנחנו משאירים אחרינו, אני מודאג מהשאלה איזה מדינה נוצרת פה למול עינינו. אבל מצד שני, אף פעם לא חשבתי שהמציאות היא נתון. המציאות היא משהו שאנחנו עושים, זה משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו, או משהו שיש לנו חובה לנסות לעצב. עכשיו, היא עוד סיבה לניסיון.
תשמע, אני סופר מודאג, כבר שנים שאני סופר מודאג, אבל לי אין את האפשרות להשפיע יותר מדי, ובהרבה מובנים זה מקל קצת. אתה, מצד שני, גם מודאג, אני מניח, וגם הייתה לך את הזכות או את החובה להיות בכמה צמתים מאוד מרכזיים בשנים האחרונות בעיצוב המציאות הישראלית. זה מייסר אותך? זה מעודד אותך?
זה מפעיל אותי. זאת אומרת, זה יש לי אפשרות, או אמרתי לעצמי, אתה יכול להשפיע, לך תשפיע. אם יש לך אפשרות להשפיע ואתה לא משפיע, זה כמעט מעשה לא מוסרי. אם יש לך אפשרות לכנס אנשים סביב רעיון, לך תנסה לעשות את זה, ואף פעם אל תניח שהמציאות היא נתון סופי. תחשוב על זה מהצד היזמי, אוקיי? שזה התחום שלך. מה זה יזמות? יזמות זה להגיד, יש לי רעיון, ואני לא רק אשב בבית ואגיד למישהו, יש לי רעיון, אלא אני אכנס איזו קבוצה מוכשרת של אנשים, ואני אלך לנסות לגרום לו להפוך להיות מציאות. עכשיו, קח את זה, תכפיל את קנה המידה, ויוצאת לך השפעה על מדינה.
אין ספק שזה גם מלמד אותי צניעות. אני חשלתי כל כך הרבה פעמים, שאני, כל מי שאני בא לבקר אתכם, ואלוהים יודע שאני עושה את זה הרבה, מה לעשות, אני כל הזמן אומר, אני לא הצלחתי בכל כך הרבה דברים, שהם כל כך הרבה יותר קטנים בהיקף ובקושי שלהם, מה אני, שאני אבקר אותם, אבל זה אני שוכח מזה אחרי 5 דקות ומבקר אתכם. שמע, זה באמת בעיות מאוד מאוד קשות.
כן, והמצב הנפשי, אם נשאר בו רגע, אומר, בכלל, שלי בחיים, אומר, אני מעדיף לנסות ולהיקשל מלא לנסות בכלל. הרבה מאוד אנשים לא מנסים בכלל, כי הפחדים מנהלים אותם.
מי שלא עושה לא טועה, אפשר להגיד, כן. לשני הכיוונים, אתה יודע, זה המשפט המפורסם של בית ספר לקצינים, אבל אני מסתכל למשל, אתמול ירושלים גועשת ורועשת, אתה מסיים כן. פה נוסע לשם מן הסתם, והבחירה אפילו שלך, להגיע להפגנה, לא להגיע להפגנה. כל אקט שלא תעשה על כל אחת מההפגנות זו בחירה.
נכון.
והיא משפיעה לכל כיוון אפשרי. אתה יודע, אני גר בבית, או גדלתי בבית, אני עדיין מגיע לפגוש את ההורים שלי, שהם מה שנקרא לא מחובביך בצורה הכי קיצונית שיש, חבר'ה בר שבעים, הארדקור על כל הסטריאוטיפי מהדבר הזה. ואתה מהווה עבורם סמל למשהו.
אוקיי.
ואתה מגיע להפגנה כזאת, יוצר אימפקט. אתה לא מגיע להפגנה כזאת, יוצר אימפקט עם הרבה אנשים שהם סביבי, אתה יודע, כרגע.
תראה, כל בחירה שאתה עושה בחיים יוצרת אימפקט. קודם כל, השיחה שלי עם ההורים שלך בבאר שבע אומרת...
הם כבר בראשון, אבל כן.
לא משנה. היא אומרת, חבר'ה, תבדקו טוב או אני מבקש מכם. כשאתה, החיים הפוליטיים זה בקשה לציבור, תמיד. אני מבקש לכם לדעת האם באמת אתם כועסים עליי או על איזה מישהו שהמציאו לכם. האם באמת הוויכוח שלכם הוא איתי. האם אתם יודעים למשל שביש עתיד יש הרבה יותר מזרחיים מאשר בליכוד? במקומות בצמרת. האם אתם יודעים שהעמדה שלי היסודית היא ציונית ופטריוטית ואוהבת ישראל ועם חיבה וכבוד למסורת יהודית ולא מה שבהכרח סיפרו לכם? האם בדקתם? זה דיון מתמיד. אתה צודק שכשאתה מסתכל על הפגנה כמו שהייתה בירושלים, אז אתה אומר, כל דבר שאני אעשה יש לו אימפקט. אנשי מרכז מאמינים קודם כל במידתיות. זאת אומרת, התפיסה שלנו, התפיסה של המרכז אומרת, תשמעו, רוב הבעיות בעולם, הם דווקא, התשובה אליהן היא לא חדה, אלא היכולת שלך לקבל מורכבות ולהבין מורכבות.
אתה החלפת עכשיו את המילה שמרן במרכז?
תלוי, אתה יודע, יש דבר מעניין עם אדמונד ברק שכל אחד אימץ אותו.
אבל השמרנים ימצאו אותו טיפה יותר מכולם.
אני לא יודע, אני חושב שהוא של המרכז, כי הוא אומר, חבר'ה, אתם טועים אם אתם חושבים שאני נגד שינוי, אני בעד שינוי. אני רק חושב ששינוי צריך להתנהל תמיד בזהירות. וזו תפיסת מרכז קלאסית, שמקבלת את הרעיון של שינויים. הרי אנחנו חיים בעולם פסיכי שבו השמרנים רוצים להרוס את העולם והמתקדמים רוצים שהוא יחזור להיות כמו פעם. זה סוג של עיוות חלל זמן שאנחנו לא יודעים איך לטפל בו.
עכשיו, גם ימין ושמאל בארץ, אתה יודע, זה לא קשור לשום תפיסה של ימין ושמאל ברחבי העולם, מהרבה בחינות אפשריות.
כל המפה הפוליטית היא שונה לגמרי ממה שנדמה לנו. היא מנוסחת במונחים שהם כבר לא רלוונטיים.
היא מנוסחת בארץ בצורה מאוד פשוטה, אתה יודע את זה, כבר הרבה שנים.
כן, אוהבים את ביבי או שונאים את ביבי.
אתה יודע, אתה יכול להתכחש לזה, אבל זה כמעט אקסיומטי בארץ.
כן.
תראה איך הכל דרך הפריזמה הזו, אפילו דרך ההפגנה הזו, אני רואה אנשים שאומרים לי, מתעקשים להגיד לי, כי הם יודעים שאני פוגש אותך היום, תגיד לו שרק בגלל ההפגנה הזאת אני אעשה דווקא ויצביע לנתניהו. אני אומר, אתה מבין שזה לא רציונלי בצורה קיצונית המשפט הזה, גם אתה מאמין לו, לא מאמין לו, אני אפילו לא יכול לנהל את השיחה הזאת, אבל זה מה שאומרים.
כן, זה לא בריא.
ברור שזה לא בריא.
אוקיי, אז אם משהו לא בריא, אתה צריך לוודא שהדבר הלא בריא יוצא מחייך. אבל זה מחזיר אותנו לאותו לופ. תן לי שנייה לנסות להגיד לך את המפה הפוליטית אחרת מאיך שהיא נראית. לא, לא, זה בתוך הדיאלוג. יש שם שלוש קבוצות בחברה הישראלית. יש קבוצה מאמצע הליכוד עד עוצמה יהודית, נגיד מאזורי ניסים וטורי וקרי והחבורה הזאת, עד האנשים של בן גביר, שאומרת, תקשמו חבר'ה, הדיון על מדינה יהודית, הניסוי הזה שקרוי מדינה יהודית ודמוקרטית נכשל לגמרי, אנחנו צריכים לחתור להכרעה, מה שאנחנו צריכים פה זה מדינה יהודית, לא מדינה דמוקרטית. נתון. והקפיצה לעליונות יהודית, לכל המונחים של עליונות יהודית היא קפיצה קלה.
לאומנות על לאומיות.
לאומנות על לאומיות, יהדות אתה יודע, גמרנו עם הדיון, הרי יש דיון גדול אם יהדות היא דת, תרבות או לאום, הם אומרים, הם דווקא לא אומרים לא לאום ולא תרבות, הם אומרים היא דת והיא דת דומיננטית והיא זו שתנהל את חיינו. זה קפיצה קצרה לסוג של מדינת הלכה לאומנית. יש קבוצה גדולה שאומרת, שבני הוא הדוגמה, הוא האיש המוביל שלה, שאומרת, תקשיבו, הבעיות הגדולות הן לא, הן בעצם בלתי ניתנות לפתרון. לא נגייס אף חרדי, לא נפנה אף מאחז, לא נפתור את הבעיה הפלסטינית. אז בואו נשפר את היחסים בינינו. בואו נחבב אחד את השני קצת יותר. זה מסר מאוד מושך.
יש לו המון... חלק מהמסרים האלה של מר גנץ, גם נפתלי בנט אמר אותם על שלל מהסוגיות עומק. זאת אומרת, נפתלי למשל אמר את הנאום הרסיס בישבן.
כן, אני
על אוכלוסייה של 4 מיליון אנשים סביבנו.
נכון.
כן?
אני לא חושב שהוא ראה את זה מאותו מקום שבני רואה את זה. אני שנייה אני מקם לך את בנט אם תרצה בתוך זה, אבל אני רק אומר רגע מה המחנות הפוליטיים כרגע. ויש המחנה שאני מוביל אותו שאומר, תקשיבו, זהו, נגמר, אנחנו בדדליין, אנחנו צריכים ללכת לטפל בבעיות המרכזיות של החברה הישראלית. אנחנו צריכים לטפל בגיוס חרדים, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש אמת היא שקצת יותר מ4 מיליון פלסטינים. אנחנו צריכים לטפל בזה. אנחנו לא יכולים להמשיך להעמיד פנים שזה לא קורה. אנחנו צריכים לטפל במבנה הכלכלי הישראלי ולדון בשאלה האם יש קשר בין מה שאתה נותן למה שאתה מקבל. האם למשל, אני אתן לך דוגמה, זה הגיוני שהחינוך הממלכתי הוא זרם החינוך המופקר ביותר והמתוקצב הכי רע מכל זרמי החינוך במדינת ישראל. זאת אומרת, יש לנו בעיות אמיתיות, ואנחנו לא טיפלנו בהם יותר מדי זמן, והן נופלות על ראשנו, והגיע הזמן ללכת ולהתמודד איתן באומץ.
ככה אתה רואה את עצמך בתור מנהיג החלק הזה במפה הפוליטית הישראלית?
אני רואה את יש עתיד בתור זו שאומרת את הדברים האלה ומתמודדת איתם, לא מהקצוות. כי חלק מהדיון הזה, לא נצליח לטפל בשום דבר מהקצוות. הקצוות תמיד, אתה מכיר את הפרסה? אז הקצוות בעצם תמיד נורא דומים אחד לשני. והם כולם מצוינים בלצעוד ולצרוח, הם לא כל כך טובים בלנהל מדינות. וטיפול בבעיות האמיתיות כרוך בניהול מדינות, ואת זה תמיד המרכז עושה טוב יותר.
בסופו של דבר, אבל זה בני אדם, זה לא סוגיות. ראינו את זה בבחירות נכון. האחרונות, הרי ההחלטה נפלה כמו שהיא נפלה, הרבה גם על חוסר היכולת שלכם כגוש, להגיע למצב של בחירת מפלגות אופטימלית, זאת אומרת, מרץ ועבודה, משהו שאתה מאוד רצית שיסגר אחרת מאיך שנסגר.
נכון.
ואם אתה באמת מוביל, או יש עתיד מובילה את הגוש הזה, אז you fucked up.
תראה, גם יש דרך אחרת לראות את אותו דבר, וזו השאלה להגיד, להכיר במגבלות הכוח. אני הצעתי דברים שאמרו, תקשיבו, אני מוכן, סליחה על הביטוי, לדפוק עד העצם את עצמי ואת מפלגתי, בשביל להגיע למקסום של הכוח של... של הגוש.
מה זה אומר?
וזה לא הסתייע. אני מוכן לתת שריונים, אני מוכן לתת מקומות, אני מוכן לעשות דברים שמזיזים אחורה אנשים שאני הולכים איתי דרך ואני מאמין בהם מאוד. העיקר שהגוש ימקסם את עצמו, וזה לא הצליח, כי אנשים מופעלים מכל מיני סיבות. אין לי שום סיבה להתחיל לנהל את המריבה הזאת עוד פעם.
בוודאי. אבל תכף, אם יהיה שוב בחירות...
נצטרך לעשות עבודה טובה יותר. כולנו. ולהכיר, והיה משהו... שכרוך בישיבה בממשלה, שאתה אולי לא מצליח, לא כולם הצליחו לזכור את השבריריות של זה. תקשיב, היה לנו ממשלה של 60 ח"כים, לא של 61 אפילו, ואפילו זה בשיניים ובציפורניים, הרזקנו את זה שנה וחצי. זה מורכבויות ניהוליות, מנהיגותיות, שאנשים לא, אתה יודע, כשאני מדבר עם עמיתי בעולם, ואני אומר להם שפעם הרכבתי ממשלה משמונה מפלגות, הם אומרים לי, לא יכול להיות. אתה רוצה צחוק, אי אפשר להקריב ממשלה משמונה מפלגות. אני אומר, לא, נשבע לכם, הקמתי ממשלה משמונה מפלגות.
זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל זה הרבה יותר משמונה מפלגות. כן. נגיד באיטליה, לא יודע מה, מדינות אחרות שיש שיטה פרלמנטרית כזאת, יש דברים דומים, נניח, אתה הרכבת ממשלה או קואליציה עם חברים שחוזרים הביתה ולוחצים עליהם לסנדל אותך מכל כיוון אפשרי.
כן.
זאת אומרת, אני לא... אני מנסה להיות אמפתי לכולם, אבל שאני מנסה, קצת כועס עליהם, אבל שאני רואה מה נגיד סילמן עברה, שהיא חוזרת הביתה, מבטח בן זוגה ועד כולם ברחוב שלה, זה לא קל. זה... זאת אומרת, כמה בן אדם יכול לעמוד בפרץ? זה אנשים שאתה בחרת, אתה יודע, בסוף, כי זה היה הכי טוב שאפשר היה לעשות, זה... אבל זה מועד לפורנות.
ברור. אתה עובד עם הקלפים שאלוהים כן. חילק לך. אני מדבר על זה לפעמים עם אנשים שאומרים לי, למה עוד לא הצלחתם להפיל את הממשלה? אני אומר להם, תראו, אתם צריכים להבין, האנשים שהפגינו מול סילמן ומול ניר אורבך ומול זה, זה היו המצביעים שלהם, השכנים שלהם, והאנשים שהם הכי אוהבים בעולם. בגלל זה זה היה כל כך חזק. בסופו של דבר, הדיון צריך להיות, בשביל לגרום לאדם לפעול נגד המפלגה שלו, נגד הממשלה שלו, אתה צריך לעשות איתו דיון אידיאולוגי אמיתי. אתה צריך להגיד לו, תקשיב, אתה גורם נזק לא לדברים שאתה לא מאמין בהם, אלא לדברים שאתה כן מאמין בהם. יש היום בליכוד אנשים שמרגישים ככה. יש אנשים בליכוד שהשיבה לאוקטובר עבר עליהם, שינה אותה מבפנים כמו שהוא שינה אותך ואותי, והשיח איתם הוא על זה. זה רק תהליך.
כשאתה אומר תהליך, אתה בעצם רומז לשנות את דעתם של 4-5 אנשים שירימו את היד לכיוון השני?
זה בשני שלבים. השלב הראשון זה שבני וגדי צריכים לצאת מהממשלה.
אתה כועס עליהם?
אני לא כועס, זה לא...
אתה מבין את השיקולים? אתה אמפתי לשיקולים? זאת אומרת, אני רואה למשל את חילי טרופר, גם בן אדם שיצא לך לעבוד איתו, יצא לך לעבוד איתו.
כן, הוא מחבב אותו.
כן, איש טוב כזה ערכי, שמאוד אוהב להישאר באמצע ונראה כאילו שהוא לא רוצה להכעיס אף אחד. היום הוא כתב על ההפגנות של אתמול, ואני רואה את כמות הערס והכעס, כאילו כלפי האנשים שהפגינו, כלפי מה שהוא אמר, ואני אומר, איך אתה יכול לאסוף, זה כמו הרדינג קץ. זאת אומרת, אתה מסתכל פה על מחנה שמצד אחד, הוא מאוד מקונה סביב מעט מאוד מסרים, ובצד השני יש הרבה מאוד דעות חלוקות ומסרים.
רגע. בוא נדבר על זה, כן. שנייה על ההגדרה הזאת, אם אנחנו בטוחים שהיא נכונה.
תבדוק.
זה לא שיש הרבה מאוד מסרים אצל מתנגדי הממשלה הזו. הם אומרים דבר אחד. הם אומרים, חבר'ה, אנחנו לא מוכנים שתנרמלו משהו שהוא לא נורמלי. לא יכול להיות שממשלה שבמשמרת שלה קרה 7 לאוקטובר, ממשיכה כאילו כלום. מעבירה תקציב כאילו כלום, עושה תרגילי חוק גיוס כאילו כלום. לא יכול, אין דבר כזה. הדוגמה הכי פשוטה היא, תדמיין, תגיד לי אתה, כי זה הרי שיחה, זה לא הקריאה. תגיד לי מה היה קורה אם אני הייתי ראש הממשלה בשביעי לאוקטובר. כמה זמן אתה חושב שזה היה מחזיק מעמד?
אני בינן כנראה קצת דרמטי. אני חושב שהסיכוי שהוא פוגעים בך פיזית גבוה, לא, הוא גדול בכמה אחוזים שלנים. החבר'ה פה של השבק בחוץ היו צריכים מאוד לדאוג. ההפגנות נגדך היו, ארז תדמור והחבר'ה שארגנו את מחאות המילואים ניקים, אחרי שאני השתחררתי ב-2005-2006, היו עושים בדיוק אותו דבר כפול 100.
נכון.
האשמות כלפיך היו כמו על מה ש... על ההסכם הימי עם לבנון כפול
שזה
אלף.
שזה ממש מצחיק, תזכירי. בוא נדבר על זה אחר כך.
אפשר תכף נדבר על זה בשמחה, אבל זה היה כפול אלף, וכנראה שהיית עובר גיהנום שגם הנכדה שלך הייתה זוכרת, והיא עכשיו לא בגיל שהיא יכולה לזכור.
והיו שורפים, בסוף היו שורפים את ביתי עליי.
אני לא יודע אם אלימות פיזית, כי בסופו של דבר החבר'ה פה של השבק לא רעים במה שהם עושים, אני רוצה לקוות, אבל הסיכוי הוא באמת גבוה מאפס, כי בצד השני יש בן אדם שממש טוב בדבר הזה.
אז אני אגיד לך מה...
ויש לו צוות שממש טוב בדבר הזה.
אז כמובן שאנחנו נגד כל אלימות, אבל אני חושב שאם היה זעם מוחלט כלפיי, הוא היה מוצדק. למה? כי אם אתה ראש הממשלה, ובמשמרת שלך נרצחים 1,200 בני אדם, ונהרגים 600 חיילים מדי ארגון שאתה עזרת לממן וחיזקת אותו במשך שנים. אנחנו...
עובדה.
זו עובדה. עובדה. ורומי גונן עדיין במנהרות החמאס, אז אתה לא יכול להישאר ראש הממשלה, והממשלה הזו לא יכולה להישאר בתפקיד. זה לא מסר מורכב. זה מסר פשוט מאוד.
אני לא יודע אם אתה לא יכול להישאר בראש הממשלה, כראשות הממשלה, ואתה בית, לדעתי, אתה צריך ללכת להכרעה שוב של הציבור. הציבור צריך לבחור בך שוב.
אתה יודע מה, בעיניי זה אותו דבר. אבל בסוף, הרי מה...
דמוקרטית, בסוף אם הציבור, תלך שוב לבחירות, הציבור יבחר בך שוב, זה מה שהציבור רוצה, אין פה מה, אתה לא יכול להגיד לציבור, אתה יודע.
אז נלך לבחירות, כי חייבים להעמיד את זה, להחזיר את זה לעם, כי אחרת, כל המושג של אחריות לא קיים יותר. כל הרעיון הדמוקרטי הזה של אחריות, הרי... מה ההבדל בין דמוקרטיות לדיקטטורות? זה לא בחירות, זה לא רוב, זה לא זה. ההבדל בין דמוקרטיות לדיקטטורות הוא שבדיקטטורה השלטון יותר חשוב מהאזרח, ובדמוקרטיה האזרח יותר חשוב מהשלטון. נקודה. זהו. זה הבסיס. משם מתחילים את המסע. היום, אם הם נשארים בשלטון אחרי מה שקרה, זה אומר שהשלטון יותר חשוב מהאזרחים. אני לא מוכן לקבל את זה. אני רק, בסוף רק הגבתי למשהו שאתה אמרת, כאילו יש אצלנו הרבה מסרים, אין הרבה מסרים, יש מסר אחד.
אני יכול להקשוט אליך שנייה?
כן,
ברשותך. משהו שאני משחק בו קצת בראשי, ברשותך איזשהו ניסוי מחשבתי. נניח ואני חוזר בזמן עכשיו שנה וחצי, שנה. אני, אוקיי? ותכף שאני זה עליך. אני יודע מה הולך להגיע בשבעה באוקטובר. מה אני יכול לעשות בנידון? זאת אומרת, אני אמרתי את זה on the record פה, ב-8 באוקטובר, אני חושב, הקלטתי עם שמרית מאיר, שאתה גם עבדת איתה, ואמרתי לה, שאם בנימין נתניהו היה יוצא למלחמת מנה, ב-6 באוקטובר, ב-5 באוקטובר, אני אישית הייתי הולך להפגין, כי הייתי משוכנע, שזו החלטה של לעורר מלחמה, כמו שאני רואה שאנשים אשמים אותו עכשיו על כל פעולה בצפון, שאם מנסה אפשר להיכנס את דקויות, אומרים, הנה הוא מנסה לעורר מלחמה, כדי להוציא את עצמו מהבוץ. הרי הוא עבר שנה של הפגנות, אם הוא היה מתחיל מלחמה בעזה, אני, ראם, הייתי חושב שהוא מעורר מלחמה. אוקיי, מה, אז אם זה לא זה, אני אסיים את השם, אז אם זה לא זה, מה הייתי יכול לעשות? הייתי מאבא את הכוננות. הייתי אומר, דופק על הגדרות, אין את הגדודים כביכול בחווארה, תשמרו על הגדוד בעזה. כמו שהיה בפסח, והם לא תקפו. אוקיי, עוברים חודשיים. הרי במצב השעננות של צהל והשבק והכל, היה כל כך שעננות על מה שקורה בעזה, זה היה נדחה כנראה בחודשיים, היה נדחה בארבעה חודשים. איך הייתי מונע את הדבר הזה לאורך זמן? עכשיו אני מפנה את זה אליך. לי אין תשובה לזה.
אני חושב שיש לי. מורכבת. אמרתי, יהיה מורכבויות.
פודקאסט זה המקום, זה המקום למורכבויות.
הדבר הראשון הוא, סתם לענות לצורה שבה שאלת. אם אתה ראש הממשלה ואתה חושב שיש בעיה בעזה...
אתה יאיר לפיד חוזר בזמן.
כן, תכף אני אענה. ואתה חושב שיש בעיה בעזה ואתה לא עושה את זה כי אולי יהיה זעם ציבורי, אתה לא צריך להיות ראש הממשלה. זה התפקיד. התפקיד הראשון שלך זה לוודא שהאזרחים לא יהרגו, שהם לא ימותו. אז קודם כל, אתה מנסח את השאלה כאילו יש אפשרות שראש ממשלה ישראלי, יש, אנחנו רואים את זה, אבל ההנחה היא כבר, המוח התרגל לרעיון, שראש ממשלה ישראלי, בשיקולי הביטחון שלו, מעורבת עד לכך הפוליטיקה. עכשיו נלך אחורה למה אני הייתי עושה. אני הייתי עושה את מה שאמרתי שאני צריך לעשות. אני מחזיר אותך לשני אירועים שקל לבדוק. אחד, זה שבספטמבר 21 אני שר החוץ, ואני נעמד במרכז הבינתחומי ביום, באירוע של המכון לטרור, בנושא נאום, ובו אני מציג תוכנית שנקראת כלכלת תמורת ביטחון, שבו אני אומר, תקשיבו, אי אפשר להמשיך ככה מול עזה, עד הרעיון הזה שמחזקים את החמאס הוא לא נכון, אנחנו צריכים מבנה אחר לגמרי, שבו הרש"פ תהיה במקום החמאס, צריך לעשות את זה דרך מבנה כלכלי, בשיתוף עם מדינות האזור, מציג תוכנית שלמה שאומרת, ואני אומר, התוכנית הזאת תדעו, היא הוצגה גם כמובן לראש הממשלה בנט, מתקיים עליה דיון במשרד הביטחון, עם שר הביטחון גנץ, ועם כל, ישבתי אז עם כל החבורה, עם עודד בסיוק ואהון חליבה ורסן, ראש המתפש, וכמובן עם בני. ואפילו הצגתי אותה לבלינקן ולברוף, זאת אומרת למזכיר המדינה האמריקאי ולשר החוץ הרוסי, כדי להגיד יש אפשרות אחרת בעזה, ככה אסור להמשיך. וזה בממשלה שכתפיסת עולם אמרה, אצלנו לא יהיה בלוני נפץ, אצלנו לא יהיה ריצות על הגדר, תגובה קשה ומהירה על הכל. אז זה אחד.
אבל היה. כי בתקופה שלכם היה דברים מעזה.
היה מקרה אחד של מישהו שנהרג, חייל שנהרג על הגדר.
כי בן אדם הגיע על הגדר, הוציא את האקדח.
נכון, הוציא את האקדח.
ואני כלוחם לשעבר מסתכל על זה ואני אומר, מה הייתי אמור לעשות בשלב הזה במקומו?
זה נורא וזה קשה, זה היה קשה מלהכיל וזה עדיין. אבל זה לא כמו מלחמה. אז רגע, אני נותן את ההמשך. עכשיו נלך לאוקטובר, לכיוון אוקטובר 23. בספטמבר 23, יומיים לפני יום כיפור, שבועיים לפני הטבח, אני עושה מסיבת עיתונאים. עכשיו, איך היא נולדה? אני הולך לעדכון ביטחוני אצל נתניהו, אני יוצא משם, אני עושה לעצמי בראש רשימה של מה שמעתי ומה ראיתי. אני הולך לוועדת חוץ וביטחון, אני כראש אופוזיציה מקבל את מה שנקרא חומר השחור, שזה החומר של ועדת המשנה למודיעין, לא של מליאת הוועדה. אני יושב חצי יום וקורא, אני יוצא החוצה, אני מכנס את צוות תקשורת, אני אומר להם, אני רוצה לעשות מסיבת עיתונאים, להזהיר את הציבור, אנחנו לפני התלקחות אלימה. כל צוות התקשורת אומר לי, צאת מדעתך, על מה אתה מדבר? כולם פה במהפכה משטרית, בהפגנות, וזה, הכל נראה די שק, על מה, את מי זה מעניין? אף אחד לא יבוא, אין לנו דרך שכנע את העיתונאים לבוא למסיבת עיתונאים כזו. אני אומר, מי שיבוא, יבוא, תביאו מצלמה, ואני עושה מסיבת עיתונאים, שווה ללכת לרשת לראות אותה, ואני אומר, אנחנו לפני התלקחות אלימה ומסוכנת, אי אפשר להמשיך להיות שעננים, כי הכל נמצא שם. כי זה, ואתה יודע, שאלו אותי יותר מפעם אחת, האם אני חושב שהשיבה לאוקטובר היה יכול לקרות במשמרת שלנו? התשובה היא לא. כי הוא קרה בגלל שעננות ובגלל קונספציה לא נכונה, ואני לא שותף לשניהם. עכשיו אני רוצה עוד משהו על דרך שבה אתה שאלת את השאלה. כי הדרך שבה אתה שאלת את השאלה מערבבת, וזה ערבוב שלא קורה במקרה, לא אתה עושה אותו בכוונה, אלא בין שני דברים מאוד מאוד שונים. מערכת הביטחון כשלה. היא כשלה בפיצוח של המודיעין שהוא היה מונח בפניה, עובדה שאני קראתי את אותו מודיעין והגעתי מסקנה אחרת לגמרי.
בדוחות האלה יש מסקנות או רק...
בדוחות האלה זה חומר מודיעיני, זה החומר הגולמי.
לא, אבל יש עיבוד שבסופו של דבר יש איזושהי שורה תחתונה, איזושהי הסתברות כלשהי.
ההסתברות אמרה, האויב רואה את זה כנקודת חולשה ישראלית. תראה, חמאס רצה להרוג יהודים, באוקטובר 23, באוקטובר 22, באוקטובר 21, באוקטובר 20, לך אחורה כמה שאתה רוצה. זה לא שהם לא רצו להרוג יהודים קודם, הם רק חשבו שהם לא יכולים. באוקטובר 23 הם הסתכלו על המערכת הישראלית, ואמרו, זו ההזדמנות שלנו, עכשיו הם הכי חלשים שהם היו, כי הממשלה שלהם לא שם. עכשיו, זה לא שלא התריעו, הרי ראשי מערכת הביטחון נכנסים פעם אחרי פעם לנתניהו ואומרים לו, תקשיב, האויב רואה אותנו, רואה את החברה הישראלית, תיאוריית קורי העכבי של נסראללה, והם מפרשים את זה כחולשה, אתם לא יכולים להמשיך עם המהפכה המשטרית כאילו כלום, אתם צריכים להפנות תשומת לב לנושא הביטחוני.
הדוח שאתה נחשפת אליו זה אותו דוח
שהוביל... זה לא דוח אחד, זה הרבה מאוד.
זה אותם דוחות שהובילו את גלנט להחלטות שלו, כשהוא איים להתפטר ואת כל הדברים האלו?
אני מניח, לא דיברתי איתו על זה, אבל גם הוא הכיר את אותם חומרים, בוודאי ש...
אותם חומרים?
אין עוד. אלה החומרים.
אני לא מכיר את הבירוקרטיה. אתה נחשף למה שהוא נחשף אליו?
כן.
אוקיי.
ועובדה שכן, שר הביטחון של מדינת ישראל אמר, תקשיבו, אתם מסכנים את ביטחון ישראל. זה לא שאתם מסכנים את המרקם של החברה הישראלית, זה לא שאתם מסכנים את השאלה אם אנחנו כן או לא נעשה ביחד את הסדר. אנחנו מסכנים את הביטחון. שנייה אני גומר את ההבדל בין מערכת הביטחון לממשלה. מערכת הביטחון כשלה, והם כולם צריכים ללכת הביתה. על הכישלון הזה, היא כשלה בהבנת המודיעין, בקריאת המודיעין, כל הדבר הזה שהוא הג'וב, להגיד, אני זה שלוחץ על הכפתור כשצריך לחוץ על הכפתור. הממשלה, הדרג המדיני, לא כשל בקריאת מודיעין. הוא כשל קונספטואלית. הם חיזקו את החמאס במשך שנים. הם אמרו, אנחנו לא מאמינים שהרשות הפלסטינית צריכה להיות חלק מזה. אנחנו נחזק את החמאס כדי שהוא יהיה קונטרה לרשות הפלסטינית. נשמור על זה, אנחנו נצליח לשמור על זה מאוזן 1,000 שנה. ובעצם החמאס משרת אותנו ואנחנו משרתים אותו, בואו נמציא שיטות להעביר לו כסף, בואו נחזק אותו מול הרשות הפלסטינית. זה טעות תפיסתית מוחלטת. הצבא לא היה חלק מהטעות התפיסתית הזו, הצבא מימש את המדיניות שנתנו לו. עכשיו,
הצבא אמר משהו אחר?
לא, הצבא בבסיס לא היה ערני להתחזקות החמאס ולכוונות החמאס, ואני אומר שוב, זה כישלון, והם צריכים ללכת הביתה על הכישלון.
עכשיו?
זה לא ייקח עוד הרבה זמן.
כי הדרישה שלך מראש הממשלה היא סטפ דאון, לך לבחירות, הולך הביתה?
כן.
האם זו אותה דרישה מהרצי ומחליבה ומהחבר'ה האלה?
הם אומרים את זה על עצמם. הם כולם אמרו, אנחנו לוקחים אחריות, ברור להם שהם לא יישארו. אני חושב שזה מסוכן לתת לנתניהו עכשיו למנות ראש שבק ורמטכ"ל ואלוף פיקוד דרום. אני לא סומך עליו בזה. לא אחרי מה שקרה. לא סומכתי עליו קודם.
שגם הם לא סומכים עליו?
אני
מהבחינה הזו?
משוכנע שהם לא סומכים.
שזה השיקול.
אני מניח, אני לא, הם לא אמרו לי את זה חלילה, ואם הם היו אומרים לי, הייתי אומר לכם, להם, אתם לא יכולים לדבר ככה עם ראש האופוזיציה, אבל אני משוכנע שזה השיקול, הם לא סומכים עליו. המערכת הצבאית לא סומכת על נתניהו. למה שהיא תסמוך עליו? הוא גם טעה טעויות של ברור לגמרי, שהם תוצר של זה שהוא יותר מדי שנים בשלטון, והוא גם מנסה לגלגל עליהם את האשמה כדי לנקות את עצמו, באיזה עולם הם סומכים עליו.
אני לא יכול לתאר לעצמי.
זהו.
זאת אומרת, בסופו של דבר, אבל מה זה משנה? די פאקט אפ, זאת אומרת.
כן, כן. אני, לא, אני אומר שוב, לא, זה סתם דיאקתי מולך את זה שהטעות שלהם והטעות שלו הן טעויות שונות לחלוטין.
ובגבול הצפוני? זאת אומרת, שאתה מסתכל על, על הבעיה הזו שם, שמ-2006 עד היום, נבנו שם מאות קילומטרים של מנהרות שאין מה לעשות מולה מהאוויר, ומי שטוען אחרת כנראה שקרן או לא מכיר דיו, והתאספה שם כמות חומר נפץ שיכולה להיות משוגרת לאיפה שאני ואתה יושבים כרגע, כי יש פה מולנו את הקריה אינסופית כמעט. זאת אומרת, היה משהו שאפשר לעשות בנידון שם? כמי שהיה מעורב בהסכם הימי, כמי שכן מן הסתם יושב עם הממשל האמריקאי עד לרמת הנשיא ומדבר על הנושאים האלו מן הסתם בין השאר?
תראה, הצפון הוא שונה לגמרי, מפני שמלחמה, אין דבר כזה מלחמה עם חיזבאללה. זה מלחמה עם לבנון. ההשלכות של זה הן שונות לחלוטין. אני רגע עולה קומה, ואז אם תרצה נדבר גם מבצעית. מדינת ישראל היא מקום שיש עליו בכל רגע נתון הרבה מאוד איומים, ועומדים בפניו הרבה מאוד סיכונים, ואתה עסוק בניהול סיכונים. אתה לא יוצא למלחמה כל פעם שיש סיכון, אתה בהגדרה מנסה למנוע מלחמה, אתה צריך לשמור על ההרתעה שלך באופן מדויק, וזה שילוב של המעשה המדיני והמעשה הצבאי. אתה לא היית רוצה לחיות במדינה שבה הממשלה יוצאת למלחמות שאפשר למנוע. כל מלחמה שאפשר למנוע צריך למנוע
אני
אותה.
אני מודה שאני ברמה אישית, זה מהדברים הבודדים שדי חיבבתי ביריב הפוליטי שלך. שהוא קצת נזהר ממלחמות.
עד שהתברר שהוא נזהר מדי.
לא, אני מודה שטעיתי, רטרואקטיבית, טעיתי פה בגדול.
זה, כן, כי יש, אנחנו חשבנו שהוא זהיר והתברר לנו שהוא פשוט לא, 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 לא יודע מה הולך. או לא אכפת לו מספיק. כי זה, תראה, אני אומר לך, זה, הוא לא שונה בזה רק ממני או מבנט או משמיר. הוא שונה בזה גם מנתניהו בעשור הראשון שהוא היה בשלטון. אני הייתי בממשלה שלו לפני יותר מ-10 שנים. זה פשוט היה משהו אחר. הוא הבין את הדבר הבסיסי, שכשראש הממשלה מתעורר בבוקר, הדבר הראשון שהוא אומר זה איפה המזכיר הצבאי? למה עוד לא הכניסו לי דוח מודיעין היומי? ועכשיו בוא נוודא שהיום שלנו מתחיל ונגמר בנושא הביטחון, כי זה הדבר החשוב ביותר, זה התפקיד הראשון, זה המיקוד הראשוני שלי. זה,
ככה אני, זה אמת נראה?
כן, לגמרי.
איך אתה לא, זאת אומרת, איך מתמודדים עם שאתה קולט את היקף, למשל, תעבורת הנשק מסודן לסוריה, דברים שאיראן עושה בכל רחבי המזרח התיכון, זאת אומרת, ואתה זה יושב על הכתפיים שלך, ואתה צריך לאשר או לא לאשר שלל פעילויות כאלה ואחרות. הרי כל פעילות כזאת שאתה מאשר או לא מאשר, כמו שקרה רק השבוע, יש איזושהי רובריקה, הסתברות למלחמה קולט, כמו שאהוד אולמרט שהיה כאן, שהוא מאשר תקיפה, אז הצבא התכונן למלחמה. כי אתה לוקח בחשבון שאולי תהיה מלחמה למחרת. מלחמה, מלחמה, טנקים, טילים, הכל.
זה בעלות השחר, שזה המבצע שעשיתי נגד הג'יהאד האסלאמי בעזה, היה לנו תרחישי מלחמה. בסוף פעלנו תחת נקודת ההנחה שלא תהיה מלחמה, וזה אפילו מבחינת החוק משמעותי, כי אז יכולנו, אם זה, אם אתה חושב שהתרחיש למלחמה הוא תרחיש בסבירות נמוכה, אתה לא חייב לכנס קבינט.
אתה האמנת, זאת אומרת, שהחמאס, שאתה עשית את הפעילות הזו, החמאס יצא בתור מרגיע. זאת אומרת, אני הסתכלתי על זה מהצד, ואני אמרתי, או, אולי החבר'ה לסוף סוף מספיק שמנים ומסואבים בשחיתות וכסף, רוצים לשמר את המצב הזה, הם יהיו המבוגר האחראי. אני מדבר על עצמי, כן? והם הציגו את זה, והם אמרו בדיעבד שהם ניסו ככה להטעות את הציבור הישראלי והמנהיגים הישראלים. אתה האמנת?
שמה?
שהחמאס מנסה לרסן, כרי מה קרה שם? הוא נתן לג'יהאד האסלאמי להילחם עם ישראל לבד, כן. הפקיר אותם. זאת אומרת, זה מה שהיה נראה.
אני אף פעם לא חשבתי שהחמאס הוא לא מסואב, ולא, זאת אומרת, חשבתי שיש תנאים מסוימים שבהם הוא לא יתקוף. זה בסוף מדובר באנשים שרוצים להרוג יהודים בגלל שהם יהודים, אין שום דרך אחרת
גם
להסתכל.
גם ערפאת רצה להרוג יהודים ורבין לחץ את ידו, כן?
כן, אבל יש הבדל, הרשות הפלסטינית נקרא לה, כי זה שם כולל לאשף וסביבותיו. הם תנועה לאומית, וזה סכסוך לאומי. החמאס הוא ארגון דתי פונדמנטליסטי, וזה סכסוך דתי, ואנשים שמנהלים סכסוך דתי, לעולם לא יאמרו די, או לעולם לא, אין נקודה שבה אתה יכול באמת להגיע איתם לפשרות, כי אם מישהו אומר, אלוהים אמר לי להרוג אותך, קשה מאוד, לא יהיה עם זה דיאלוג. זה פשוט שתי תנועות מאוד שונות. יש אינטרס מובהק, וגם אינסטינקט מובן, להגיד, הם כולם אותו דבר. אבל זה כמו אנשים שאומרים, כל היהודים אותו דבר.
כן, זה בדיוק הנקודה הזו. זאת אומרת, אני ושר האוצר שאומר שהוא רוצה מדינת הלכה, לא חושבים אותו דבר.
בדיוק. וגם הפלסטינים לא כולם אותו דבר. אני לא סומך עליהם. התנועה הלאומית הפלסטינית, גם היא לא הכירה אף פעם בקיומנו כאן. אבל אנחנו כן ידענו מולם לנהל מערכת שבה יש, בוא נאמר, אינטרסים חופפים. וגם היום אנחנו יודעים. כל ממשלות ישראל, כולל הנוכחית, כולל עכשיו, עם בנגביר וסמוטריץ', מנהלים עם הרשות הפלסטינים, יחסים שסובבים סביב הביטחון.
עובדתית, נתניהו, עם כמה שהוא מבקר את אוסלו, לא ביטל את אוסלו עד היום, זו עובדה.
לא,
בוא
לא.
נחזור שנייה לגבול הצפון, ברשותך. אוקיי. בעיה שהיא מורכבת בצורה אחרת, ומסוכנת כנראה בצורה אחרת.
נכון.
כוחות רדואן מסתובבים על הגבול עד לפני המלחמה הזו באלן אלן, דברים שאני, אתה יודע, מסתכל מהצד ולא מאמין, ונראה שכולנו חיינו עם זה בשלום, שהם עזוב את האוהלים, אנשים חמושים על אופנוע, נמצאים על הגדר, עושים פרצה בגדר, והנה הם במטולה, לוקחים מישהו וחוזרים איתו ללבנון, וחיינו עם זה בשלום.
בעיניי הרגע באמת מצמרר היה כשהם הקימו את האוהל על הגבול, שנכנס לתוך...
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם יאיר לפיד, אני אספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת בטר. אתם בטח מכירים אותה מחסויות קודמות, אם אתם מאזינים לפודקאסט, זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים, שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד, היא טכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא, וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים. הם מצליבים את הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים כל הגופים הפיננסיים 24/7, מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי טובות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם, והחברה מרוויחה רק אם הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם, ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים, חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף לפרק. ועכשיו, בחזרה לפרק עם יאיר, מקווה שמעניין לכם.
ישראל, אמרת לי קודם, ואם אתה היית, זה הרי שאלה שאתה שואל את עצמך. האם הייתי מסכים שחיזבאללה יבנו בתקופה שלי אוהל שחודר לתוך שטח ישראל? התשובה היא לא. גם במחיר אימות. עכשיו, אימות זה כל מיני דברים. אימות זה, אתה יודע, בין אימות לבין מלחמה פול סקייל, יש פער לא קטן.
אנחנו חיים אותו כבר הרבה
נכון,
חודשים.
נכון, אנחנו חיים אותו כבר הרבה חודשים, באופן שהוא בלתי נסלח ובלתי נסבל. אתה יודע, מתפרק אזור שלם בארץ. אנשים השקיעו, ישבתי עם חבר'ה של מה שנקרא 1701. הם קראו לעצמם על שם ההחלטה. כי הם צודקים, הרי החלטה 1701 אמרה, צריך ליצור אזור חיץ בין ישראל לבין החיזבאללה, רק אף אחד לא חושב שהוא ייווצר בצד שלנו, הוא היה אמור להיווצר בצד שלהם. והם ישבו ותיארו לי את התפרקות חייהם, זה מדינה לא יכולה להתנהל כך. אני חוזר על הדבר האחראי, שאומר, לא על כל דבר יוצאים למלחמה, לפעמים אתה מנהל מתחים. אבל מה שקורה עכשיו לא יכול להימשך לאורך זמן. יש שני דברים שצריכים לעשות. הראשון הוא שאנחנו לא יכולים להשאיר את המעשה המדיני לאמריקאים. מה שקורה כרגע זה שממשלת ישראל אומרת, תראו, אני נורא עסוקה בעזה, אין לי זמן אליכם. עמוס הוכשטיין, שאותו אני מכיר היטב, עשיתי איתו את ההסכם הימי. הוא הסתובב בלבנון, ואו שהוא יגיע להסדרה, או שהוא לא יגיע להסדרה, אנחנו נחכה ונראה. מדינה לא מתנהלת ככה.
מי שלא מכיר זה הנציג האמריקאי, שבעצם היה ממונה על ה...
כן, זה מבלבל, כי יש לו שם ישראלי.
כן, אני רק למקרה, ומי שלא מכיר, זה מדובר על הנציג האמריקאי, כן?
כן. אז, אבל באיזה עולם ממשלת ישראל אומרת, אני משאירה את המעשה המדיני הנוגע לביטחוני לאמריקאים, ולא מתעסקת. הייתי בצרפת, לבנון היא מסורתית, אזור השפעה
צרפתית. ככה הצרפתים רואים את זה, זאת אומרת, חצי קולוניה.
חצי קולוניה צרפתית. אני יושב עם מקרון, אני יושב עם מנואל בונזה, יועץ לביטחון לאומי. אני יושב עם גבריאל עטל, זה הראש הממשלה החדש, שאני רוצה לחנוק אותו, כי התברר לי שהוא יותר צעיר מהבן שלי. שזה מתי אתה יודע שאתה מבוגר, כשראש ממשלת צרפת יותר צעיר מהבן שלך. איש מבריק, איש צעיר ומבריק. ואני יושב ומדבר עם כולם, ואני מבין לאט לאט שממשלת ישראל עוד באמת דיברה איתם. עכשיו, הם יש להם השפעה אמיתית בצרפת, הם יודעים לדבר עם האזור. אין מעשה מדיני של ממשלת ישראל שאומר, אני מטרתי להרחיק את חיזבאללה מהגבול. באופן מדיני, כדי להימנע ממלחמה, או כדי לנסות לעצור מלחמה. ובמקביל אין איום אמיתי, כי עובדה שחיזבאללה יורה ולא אומר, וואו, התראה הישראלית הפחידה אותי. זה בלתי נסבל ובלתי נסלח ולא יכול להימשך, וצריך לטפל בזה.
מה הכלים שאפשר ליישם? זאת אומרת, אני מסתכל מהצד ואני עושה רשימה של basic assumptions. הנחות בסיס שלי הם כאלה. הם חפרו שם מנהרות שיקשו על הלחימה בצורה שתהפוך את עזה כנראה לבעיה קלה יותר. יש להם שם אלפי לוחמים מיומנים שצברו את כל המטראז' רב בסוריה. זה כמעט נראה כאילו הם מחכים שצהל ייכנס לרצועה הזאת של 10 קילומטר. מצד שני, אתה אומר, אני אלחץ מדינית על צרפת ועל הכל, שהם יפעילו את הלחץ על לבנון. לבנון זה מדינה שפשטה את הרגל, הקריסה הכלכלית הגדולה בהיסטוריה המודרנית. איזה מה המילה בעברית לליברים? איזה...
מנופי לחץ.
איזה מנופי לחץ יש לראש ממשלת ישראל להפעיל? שלא כוללים כניסה לתוך לבנון, כמו פעם.
אני לא... תראה, הסיפור המנהרות הצפוניות הוא שונה מאוד מסיפור המנהרות הדרומיות, אני לא אכנס לזה. אנחנו כן, אנחנו יודעים איך לנהל מלחמה מול לבנון, במובנים מסוימים זה מלחמה פשוטה יותר מעזה, מפני שזה מלחמה מול מדינה. אני אמרתי את זה, זה לא אמירה אסתטית, לא יהיה דבר כזה בירות. אם תתחיל מלחמה בינינו
לבין. ב-2006 אמיר פרץ אמר דבר דומה, כן?
אני לא יודע.
הוא אמר את זה, נחזיר אותם את תקופת האבן, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אתה יודע, אם לחיזבאללה לא אכפת מהאוכלוסייה...
סתם, נתקעתי על זה שאתה זוכר דברים שאמר אמיר פרץ ב-2006, זה כאילו...
אנשים שגדלתי איתם בבאר שבע, מאוד נתאכזבו ממנו, אני יצא לי כזה, לא משנה, עזוב. אם לחיזבאללה ולאיראן לא אכפת מהאזרח הלבנוני הממוצע, מספיק כדי לאגור בנמל ביירות כמות אינסופית של חומר נפץ שמחקה שם אחוז מהעיר, אז תפציץ את ביירות, אוקיי.
תראה, זה שאלה מעניינת, היא עלתה דווקא עכשיו והתחדדה, האם חיזבאללה הוא ארגון איראני או לבנוני? זה דילמה שהם עשו כל מאמץ להשתמט ממנה הרבה מאוד זמן, ודווקא הסיטואציה הנוכחית הזיזה אותם יותר לכיוון של להגיד אנחנו ארגון לבנוני. אנחנו לא רק חברת בת איראנית, אלא אנחנו ארגון לבנוני, הם יושבים בפרלמנט הלבנוני, זאת אומרת...
במה ראית את זה, סליחה, במה זה בא לידי ביטוי שהם זזים?
זה בשיח הפנימי שלהם.
אוקיי.
אני אומר שוב, אבל בסוף, בואו לא נסבך את זה, זה פשוט. או שהם ייסוגו בעזרת מעשה מדיני חכם, ואם לא, מדינת ישראל תצטרך לצאת נגדם למלחמה כדי להשיג אותם. מה שלא יכול להימשך, זה זה שעשרות אלפי אזרחים ישראלים, אזור שלם, פורח, מעניין, יפה. במדינת ישראל מפונה, ותושבי קריית שמונה, חוץ מדוד של מאיר כהן, כולם עוזבים את בתיהם. דוד של מאיר כהן החליט להישאר, לא, אין דרך לשכנע אותו לעזוב.
אתה בתור ראש ממשלה חתמת על ההסכם הימי, ואני מסתכל למשל על כפר רג'ר.
כן.
חלק מההסכמים המוצעים, זאת אומרת, אני ביקרתי אותם בינואר, ינואר 3, כשבדיוק הצבא יצא משם, וישב שם ראש הכפר, ושם לי כזה יד על הכתף, כמה חבר ראשונים שהגיעו, הוא אמר, אתם הולכים להחזיר אותנו. הוא אומר, ואנחנו אפילו לא לבנונים, אנחנו סורים, אתם הולכים לתת פה את חצי מהכפר הזה, ברור לי לגמרי. אני לא הבנתי על מה הוא מדבר. שנה וחצי לאחר מכן, אני אישית די משוכנע שזה הולך לקרות.
אני, תראה, 1701 המקורי, הוא הסכם מורכב, וגם יש שם דברים לא גמורים, ולא טוב שאף אחד ינסה לנהל מסע ומתן בפודקאסטים על הדברים האלה. אבל אני רוצה לדבר איתך על ההסכם הימי, כי זה משעשע אותי כבר הרבה זמן. כשהתחיל הסיפור בלבנון, הדבר הקרוי מכונת הרעל, שהוא דבר אמיתי שמשקיעים בו הרבה מאוד כסף, לא כך ידעו מה לעשות עם זה, זה כישלון על כישלון על כישלון על כישלון. ואז אמרו, לא, אבל לפיד עשה את ההסכם הימי. ומדי פעם הם היו שולחים למסיבות העיתונאים של ה... אתה יודע, יש בכנסת, בישיבת סיעה, יש תמיד אחרי שאלות עיתונאים, מישהו שאמר לי, ומה היה עם ההסכם הימי עם לבנון? בטון מנצח, וכל הזמן התאפקתי, ואולי חבל, כי כל הזמן התחשק להגיד להם, אתה מדבר על קו המצופים או על המשולש הימי? כי הרי הם לא יודעים. הם לא יודעים במה מדובר. ולמהדרין, האם זה כולל את נקודה B1 או לא כולל את נקודה B1. ההסכם הימי לא קשור בשום צורה שהיא להרתעה. ההסכם הימי עסק בזה שקו המצופים, מה שנקרא קו המצופים, שזה המקום שאותו צהל צריך בשביל שליטה ימית בנקודה, בגבול, יישאר של ישראל, והוא יישאר באופן שהעולם לא מתווכח איתו. זה לא עזר לחיזבאללה, זה לא הזיק לחיזבאללה, זה היה בעיקר כלכלי, כי זה עסק ב...
היה הסתברות למציאת גז.
הייתה הסתברות שהתברר שהיא לא נכונה, זאת אומרת, עוד נוסף לכל, גם מכרנו להם מים מלוכים בתור אופציה לגז. טוטל, החברה הצרפתית עזבה את זה, את המקום כבר. זה חברה, זה קונסורציום צרפתי איטלקי, והם אמרו, איי.
מן הסתם הם האמינו
כן, שיש. כן, חשבו שיש והתברר שאין.
גם אתם לא ידעתם, כן?
לא ידענו.
אין פה מה רטרואקטיבית.
לא, לא, סתם, זה שישע אותי בסוף.
אם היו מוציאים, היו צולבים לך את הטוסיק.
לא, לא, להפך. אז זה היה מצוין, היו שתי אסדות אחת מול השנייה. לישראל יש אינטרס שמדינת לבנון תשתקם כלכלית. אנחנו רוצים לבנון יציבה, אנחנו לא רוצים לבנון לא יציבה. כל, בכלל, במזרח התיכון, אני זוכר שיחות שהיו לי על זה עם האמריקאים סביב חילופי השלטון במצרים. שאני אומר להם, תקשיבו, כולנו בעד דמוקרטיה וכולנו בעד שלטון דמוקרטי, אבל אם הוא מעלה את האחים המוסלמים ומייצר חוסר יציבות, אז אנחנו כנראה נצטרך לחכות עם זה, כי יותר חשוב יציבות במזרח התיכון. אנחנו לא רוצים לנצח להיות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל בוא נשמור על העניין של היציבות.
עם כל הכבוד, זה לא מעניין אף אחד, השלטון באיחוד האמירויות או ערב הסעודית, אם מוחמד בן איקס או מוחמד בן וואי, נותנים שלטון שהוא נורמלי יותר, אני לא שומע הרבה אנשים מדברים על היעדר הבחירות שם.
כן, תראה, אני חושב שדמוקרט...
ומשתמשים בהם בתור הדוגמה הכי טובה, לשלטון ערבי מוצלח,
האמירויות...
ועם כל הכבוד הם פחות דמוקרטיים מאשר כמעט הרבה, כל המדינות המוסלמיות אחרות, כי שם אפילו אין מרית עין של דמוקרטיה.
האמירויות זה דבר מעניין מבחינה זו שזה שלטון לא דמוקרטי, אבל מאוד סובלני. סובלנות היא משהו מאוד משמעותי בתרבות השלטונית שם. יש נשים בממשלה, יש עולמות שלמים של שאנחנו תופסים כסובלנות, לא סובלנות.
אז אפילו הסעודים, יצא לי הקטן לפגוש מישהו שקשור לבית המלוכה, שהם משהו כלכלי נטו, הם משקיעים של לא יודע מה, ודברים שהם אמרו לי ככה מבין השורות, איפה לי את הסכך. זאת אומרת, זה פאקינג סעודיה, מדינה שאמורה להיות הכי חשוכה בעולם, ואני מגלה שזה פחות ופחות.
סעודיה עוברת תהליך מרתק, שאנחנו צריכים... יש בכלל, אנחנו עכשיו מחמיצים אפשרו הזדמנות מדהימה, וזה זה טרגדיה, זה עלול להיות טרגדיה.
מה היית עושה שונה?
תכף אני אגיד, אני רק גומר את ההסכם הימי. ההסכם הימי נעשה על הראש לחיזבאללה, בניגוד לעמדת החיזבאללה, שעשה הכל כדי למנוע אותו, עם ממשלת לבנון בגיבוי חזק מאוד של הצרפתים והאמריקאים, הוא הסכם כלכלי שעסק בשאלה אם תהיה או לא תהיה אסדת גז. כולנו חשבנו, ואני עדיין חושב שחבל, אני אומר חבל שאין אסדת גז לבנונית, זה התורם לכלכלה הלבנונית, וככל שאתה מחזק את ממשלת לבנון, אתה מחליש את החיזבאללה. זה לא שזה, אני אומר, חבר'ה, אתם צריכים להבין, זה כן תרם, לא, לא תרם לביטחון, וזה, זה סתם לא קשור. זה מישהו אמר, בוא נגיד, לפיד הסכם לבנון חיזבאללה, בתקווה שזה יסיד קצת את האשמה מנתניהו. הסכם מצוין, אני גאה בו מאוד, עשינו אותו בתנאים בלתי אפשריים, בתמיכה מוחלטת של ימין, שמאל, משפט, או מערכת ביטחון, קשקוש גמור. סעודיה. בוא שנייה נדמיין עתיד חיובי. סתם בשביל, אתה יודע, שגם זאת תהיה אופציה. בעתיד חיובי, אתה יודע מה, אני אתחיל את זה ממקום אחר, נראה אם אתה טוב בלדמיין דברים פיזיים. כאילו,
לא משהו.
לא משהו, אני אנסה. לפני שנתיים, כשחמינאי מסתכל מהחלון בטהרן, מה הוא רואה? הוא רואה מצור. הוא רואה נשיא אזרביג'אני, עומד לו על הגבול, עם מעליו מרחף מלט ישראלי, כתבם ישראלי, והוא מרזיק נשק ישראלי, והצבא, ואומר, נשיא האזרי, אומר, אני ישראלי בת בריתי.
ומוכר המון נפט לישראל.
ומוכר לנו
נפט. ולוטש עיניים ליריבה הארמנית, שאיכשהו מקבלת נשק מאיראן, בעולם מעוות שבו המדינה הנוצרית הראשונה מקבלת עזרה מאיראן, והמדינה המוסלמית הגדולה שמקבלת עזרה מישראל.
נכון, אז הוא רואה את זה מהחלון. מה עוד הוא רואה מהחלון? הוא רואה את בחריין, מדינה קטנה, שיעית בחלקה, אבל הוא מסתכל והוא רואה מהחלון ממש כמה עשרות קילומטרים מהבית, הוא רואה את שר החוץ הישראלי דאז, שזה הייתי אני, עומד בבסיס של הצי החמישי, יש בסיס אמריקאי בבחריין, עם שר החוץ הבחרייני, עם האדמירל קופר, שאז היה מפקד הצי החמישי, מסתכל עליו ואומר לו, שים לב, אני גם פה. הוא רואה את האמירויות מהדקת קשרים כלכליים וצבאיים עם ישראל. פורום הנגב היה הקפיצה הגדולה. הוא רואה התחלה של ברית עם הסעודים שהיא ביטחונית. ברית ביטחונית לא מוסתרת.
אחרי הרבה שנים שזה כן היה מוסתר.
כן, אני עושה איתם את ההסכם של הפלייביי, של המטוסים, שאפשר לטוס מעל סעודיה. זאת אומרת, אמריקאים אומרים, אנחנו מגבים את זה. פתאום מתברר שהקשר עם הסעודים הופך להיות פומבי. הוא רואה הסכמי שלום יציבים ושלום פחות קר עם מצרים וירדן. קיצור, הוא מוקף. יש עליו מצור. הדבר הזה, התוכנית הגדולה שלו, שהוא יעביר את החזית, החזית תישב על הגבול הישראלי, דרך סוריה ולבנון, נכשלת. פתאום יש מצור עליו. מה הוא קורא היום? את ההפך. מה צריך לקרות? מה שצריך לקרות זה שמדינת ישראל תגיד, האינטרס העליון שלי הוא יצירת המצור הזה על האיראנים, המפתח הוא הסעודים, ובעצם מה שמבקשים ממני כדי שזה יתחיל להתגלגל, זה להגיד בכל רם שאנחנו מכירים בזה שהדבר הזה צריך להיות יחד עם הרשות הפלסטינית. כשהתחילה המלחמה, הייתה תחושה של הזדמנות דווקא מול הסעודים, כל הדברים האחרים היו נוראים, אבל שם הייתה, כי אמרו, הנה יש הזדמנות פה לעשות עם הסעודים. התחלה של ברית, שבה הסעודים יכולים להיות פוזיטיביים בנושא הפלסטיני, בלי להסתבך יותר מדי עם השתי מדינות. זאת אומרת, להגיד, לא, אנחנו קודם, אנחנו נתחיל בזה שניקח את הרשות, נלך לעזה, נעסוק ביחד בשיקום עזה, נעזור ליצירה של מערך סעודי, בחרני, אמירתי, לא בחרני פחות, סעודי, אמירתי, מצרי כמובן בגלל פילדלפי, ורשות בשביל שיש שלטון אלטרנטיבי בעזה, כי אם לא יש שלטון אלטרנטיבי בעזה, החמאס יחזור. זה היה היגיון מסדר שכולם חתמו עליו, רק בממשלה הנוכחית אסור להגיד רשות פלסטינית, כי אז בן גביר התעצבן. אז הם ירדו מזה. ובסוף כרגע, יש שתי אפשרויות איומות. אחת, שלא יהיה כלום, ואנחנו מפספסים הזדמנות ליצור מחדש את הציר האנטי-איראני. והשנייה, שהיא גרועה עוד יותר, זה, והיא מדוברת כבר עכשיו, שהאמריקאים והסעודים יגידו, טוב, אז נחתום הסכם בינינו, ונשים דף במגירה, שבו יהיה כתוב מה אנחנו חושבים שצריך לקרות במישור הפלסטיני. ואנחנו לא נהיה חלק מזה. ולא להיות חלק מזה זו טעות. אנחנו, הטרגדיה היא כפולה, אחד זה החמצת ההזדמנות, ושתיים, הסליחה, האידיוטיות הגמורה של הסיבה למה אנחנו מחמיצים את ההזדמנות.
אבל אתה יודע שהסיבה הזאת זה כי אתה לא שם.
לא. זה...
שמה, מה זה, נעמה לזימי נגיד הייתה פה לפני, והיא אמרה, אני לא חייבת להיות חברת כנסת.
אוקיי.
בנימין נתניהו חושב שהוא חייב להיות ראש ממשלה. זה הנחת הבסיס, שוב. עכשיו, עם זה יש לעבוד. הרבה אנשים מצביעים לבנימין נתניהו. שוב, הנחת בסיס, אנשים כמו הוריי היקרים, יש הרבה כמוהם.
אולי ניסע אליהם פשוט. במקום כל הלכות, ניסע לראשון, אתה ואני.
מפציר בך, תיסע גם לבאר שבע, חשוב מאוד. אני אשמח לעזור, בכל אופן. יש הנחות בסיס. הוא לא חושב כמו נעמה לזימי, הוא חושב שהוא חייב להיות ראש ממשלה, משמע הוא יעשה הכל כדי לעשות את זה, משמע אם יאיר לפיד אומר, אני לא יישב איתו, אז הוא ילך לבן גביר. שבן גביר מביא איתו סק של צרות.
כן, רק מה שאתה אומר לא עומד במבחן המציאות, מפני שאני בשביעי לאוקטובר, לא בשמיני, לא בתשיעי, בשביעי לאוקטובר בשעה 5, אחר הצהריים, נכנסתי אליו, אמרתי, תקשיב, אתה יודע מה אני חושב על כהונתך. אבל אני מוכן, תעיף את הקיצונים, אני בא. יש מלחמה, אתה מכיר אותי.
יום
אני...
שבת 5 בערב?
יום שבת 5 בערב.
בתור ראש האופוזיציה?
בתור ראש האופוזיציה. ב7:30 לדעתי, עשיתי מסיבת עיתונאים, ואמרתי את זה גם למצלמות, יש לי מספיק ניסיון איתו בשביל לדעת, שכדאי שתגבה פומבית על מה שאמרת. האדם הראשון שאמר, מה שצריך פה באמת, זה ממשלת אחדות בלי הקיצוניים, זה אני כבר בשביעי לאוקטובר.
קיצוניים אתה מסמן את איתמר ובצלל?
כן.
והחבר שלהם?
כן.
זאת אומרת, שס וכולם נשארים.
כן, כן, כן. אני אמרתי, תוציא רק אותם, כי איתם אי אפשר יהיה לנהל מלחמה. הדבר הזה יש לו סיכון, היה לשמחתי, התבדתי, כי אני מאוד דאגתי אז מהתלקחות מיידית באיוש. ואמרתי לו, ההשלכות הן אינסופיות, יש פה התפרקות גמורה, ואני אומר לך, אתה מכיר אותי. לא אמרתי לו, להבדיל ממך, אבל הוא יודע שזה מה שחשבתי, אבל אמרתי לו, אתה מכיר אותי, אם אני אתן מילה, אני אעמוד בה. אין בן אדם, אני, בזה אני, עוד דבר להגיד לאורך בשיחתנו, שתהיה בראשון, שים לב שאני 12 שנה בחיים הפוליטיים, ואין אדם אחד שטוען ששיקרתי לו במשהו. כשאני אומר משהו, זו האמת. אמרתי לו, אתה מכיר אותי, אני אומר לך, זה יהיה האמת, אני לא אנצל את זה בשביל להפיל אותך, אבל אתה לא יכול לנהל את המלחמה איתם. וצדקתי, אי אפשר לנהל את המלחמה איתם, ובוודאי אי אפשר להשלים את הרגל המדינית הדרושה, כל עוד הם שם. זה לא עניין אותו אז, זה לא מעניין אותו היום.
הוא לא חשב על זה אפילו?
לא עלה בדיוק, לא כל
העס. אני מניח שמהזווית שלו הוא חשש שאתה תפיל את פשוט הממשלה.
תראה, זה משהו...
כמו שהיית עושה, אני מניח.
יש לי אחות, לא. אני אומר,
לא היית עושה את זה?
אני, אמרתי, אני כשאני נותן מילה,
לא, זהו. לא, מה המילה כללה?
זה, אני לא, לא יודע, מעולם לא הגענו לשיחה. אני חשבתי,
מה היית מוכן להבטיח?
אני חשבתי שהוא יגיד לי, אז אני רוצה שנה. אמרתי עצמי, נסבול שנה. שוב, כל מה שעניין אותו זה לשמר את הקואליציה של ה-64, גם באותו רגע. זה היה קשה להכיל. קשה להכיל לראות ממולך, שוב, אני לא אגיד מה הוא אמר, כי זה לא הוגן, זה שיחה...
שיחה פרטית, שיחה פרטית.
זה לא פרטי, אבל זה שיחה שצריך, זה סוג השיחות שצריכות להישאר.
מה זה אומר, זה לא שיחה פרטית?
בסוף, יש מלחמה, וראש הממשלה וראש האופוזיציה מדברים, זה לא שיחה פרטית, שיחה פרטית זה משהו אחר.
כן, אתה יודע, קראתי לביוגרפיה של צ'רצ'יל, זה לא נשמע שאפשר היה לנהל מדיניות, גם במלחמה טיפה יותר גדולה, בלי שיחות פרטיות.
לא, יש שיחות חסויות, לא, סתם זה המילה תפסרתי. זה חסוי, זה לא פרטי.
אוקיי, בסדר.
אבל העובדות הן, אני אומר לך, זה באותו לילה נפגשתי גם עם גנץ, אמרתי לו, תקשיב, אני ראית, אמרתי כבר פאבליקלי שצריך לעשות ממשלת חירום, אבל אני רוצה להזהיר אותך, אחד צריך להיות ברור מה התפקידים, והשני אי אפשר לעשות זה עם הקיצונים. אני אסביר לך, בסוף, היום, כשאתה מסתכל על הדבר הקרוי קבינט המלחמה, שזה בעיניי גוף ריק מתוכן כבר לגמרי. יש שם את גלנט, וכל היתר שרים ללא תיק. אז מה הרעיון? שיבוא שר ללא תיק לאיתמר בן גביר, שר לביטחון לאומי, ויגיד לו, אני רוצה שתוציא את המשטרה מהר הבית, ויגיד לו, מי אתה? היא שואל אותך. וילך לדרכו ויעשה מה שהוא רוצה. כשאין הגדרה מדויקת של סמכויות ותפקידים, אין גופים מתפקדים. אני יושב בקבינטים מ-2013. וכשאנשים קיצוניים מנהלים את ראש הממשלה, לא יהיה תפקוד. אבל הוריך צריכים לדעת, אני מניח שהם לא יודעים, כי אם אתה, שאתה באמת בן אדם יהודי.
ערוץ 14 אומר אחרת.
כן, כן, בדיוק, ערוץ 14 אומר אחרת.
אתה יודע, אני לא אומר את זה ב...
לא, לא.
ערוץ 14 אומר אחרת.
נכון, והם טועים לחשוב שערוץ... או לא יודע, אני לא רוצה להציק לאורך הדרך הזה, אבל הרבה אנשים טועים לחשוב שערוץ 14 הוא ערוץ חדשות. הוא לא ערוץ חדשות. ערוץ 14 הוא כלי תעמולתי נטו, של אנשים שמקבלים כסף בשביל לעזור למפלגה פוליטית.
כן, אבל אתה יודע, הם יתנו שגם הצד השני עושה אותו דבר.
הם יכולים לטעון, רק זה שמישהו, אתה יודע, העולם הזה שבו הכל זה מול זה.
פוסט אמת.
כן, בוא, אם מישהו אחד טוען משהו שהוא אמת, והשני טוען משהו שהוא שקר, אז יש אמת ויש שקר בעולם. פחות ופחות, אני מקבל את זה, זה חלק מהאסון שקורה לנו, זה הערעור הזה הפנימי של מושג האמת.
בוא נעבור שנייה, אני הרבה זמן איתך, כי אתה איש עסוק. יש נושא אחד גדול שהתחיל, שמשפחתך עוסקת בו לא מעט, עם כל הכבוד, לפני שאתה היית פוליטיקאי, גם אביך, זיכרונו לברכה, היה פוליטיקאי ועסק בו, ושמדברים על אמת לעומת פוסט אמת, יש חלקים עצומים במדינה הזו, שמבחינתם, בעזרת השם, זו תוכנית פעולה.
כן.
זה לא משפט סתמי, כמו שאני אגיד אותו, כי אדם לא מאמין, אני בא להגיד את זה. איך אפשר ליישב את הפער הזה בין האמת שלהם לאמת שלי ושל אנשים כמוני? זאת אומרת, אם יש פה אנשים שאומרים, בעזרת השם יהיה בסדר, וזו תוכנית הפעולה שלי, ואפשר לפרוט את זה להרבה מאוד דברים, מחרדים ומה אפשר לעשות איתם, לחינוך חרדי, לחינוך דתי, להרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הם מבחינתם אומרים את האמת, הם באמת משוכנעים, הרבה מהם, שכשהם לומדים גמרא, יהיה טוב.
כן, אין את זה בכל תולדות העם היהודי.
בסדר, אתה יכול לבוא עם שיעור היסטוריה, אבל הם מאמינים בזה. מבחינתם זו אמת.
תראה, יש להם קרוב בברוקלין. הם רואים שהוא לא אומר, בעזרת השם תהיה לי פרנסה, אלא קם בבוקר והולך לעבוד, נכון? אני לא חושב שהם עד דק... לא, אני לא חושב. הם לא עד דק החיים בוואקום. הם רואים את העולם בחוץ.
אתה משוכנע, אתה יושב עם החבר'ה האלה. הם מדברים בצורה אחרת עם מה שאתה אומר עכשיו. אתה אומר שהם משקרים?
מי מהם? הפוליטיקאים החרדים או החרדים?
הנציגים של גור. אחוז מאוכלוסיית ישראל, אוקיי? זה אחוז שלם מאוכלוסיית ישראל, וזה ילך ויהיה יותר מאחוז שלם.
הנציג הכי בכיר של גור, כרגע, זה גולדקנופ, השר לשיקון.
כן.
אוקיי? הוא איש מאוד עשיר. אתה יודע איך הוא התעשר? הוא עובד. לא עלה בדעתו שהוא לא יכול לא לעבוד. אני לא יודע בדיוק במה הוא עובד, אני מבין שכל מיני דברים שקשורים ל...
אני ראיתי שלאדמור יש יותר כסף מלהרבה יזמים מוכשרים שאני מכיר, שמחו חברות.
כן, יש. בזמנו היה, אני חושב שהוא, אני לא זוכר אם הוא היה גם כן גור, היה שפירה, שהיה יושב ראש ועדת הכספים המפורסם, היה מאוד מאוד שמן, שהיה לו חברת שטיחים. זה מעניין תמיד איך אל מול ההכרח ה... כל אחד בסוף יודע להתגמש ולהסתדר. הסיבה שהחרדים לא מתגייסים היא שמדינת ישראל מאפשרת את זה. ויותר מזה, היא מממנת את זה. עכשיו, אני יש לי טיעון שהם לא, אף פעם לא יודעים איך להתמודד איתו, אז אני אגיד לך מה תכף מה הם עושים, אז שאני אומר להם, תקשיבו, איך אתם יכולים להגיד שזה מונע משנאת חרדים כשאנחנו מבקשים בשביל הילדים שלכם בדיוק את מה שאנחנו מבקשים בשביל הילדים שלנו? אתם טוענים שאנחנו שונאים את הילדים שלנו? הם אומרים, לא, לא, ברור לנו שאתה לא שונא את הילדים שלך. למרות שעכשיו אני אוהב את הנכדה יותר, אני רוצה שיהיה ברור.
כן, זה הלכון דרקורד, זה בעיה.
באחוז. אבל אני אוהב את ילדיי, וזה מה שאני חושב שהם צריכים לעשות, וזה מה שאני חושב שצריך לעשות כל ילד ישראלי.
הם יכולים לעלות את הטיעון הזה כלפיי, אומרים, אני רוצה שהילד שלך ילמד גמרא 10 שעות ביום, מה אתה אומר, שאני רוצה את זה גם עבור ילדי?
כן.
אנחנו רואים את העולם שונה.
יכול להיות, אבל יש לכולנו חובות וזכויות שהם לא קשורים לראיית העולם שלנו. חובות וזכויות זה דבר יסודי במדינה. אדם יכול, אני רואה את העולם שונה מנוצרים למשל, כי אני יהודי. אני רואה את העולם שונה מסוציאליסטים, כי אני קפיטליסט מתון. אני רואה את זה, זה בסדר שלאנשים יש תפיסות שונות של העולם, זה מאוד בולט בענייני דת. אבל בסוף, יש אמת אחת פשוטה, אין מספיק חיילים. למדינת ישראל אין מספיק חיילים כרגע בשביל להגן על עצמה. אנחנו מתוחים, צהל מתוח עד הקצה, השר ביטחון צורך שצריך חיילים, הרמטכ"ל צורך שצריך חיילים, אומרים להם, אתם חושבים שתסתדרו עם החרדים? אומרים, כן, כן, נסתדר, תביאו. יש את הדיון המשונה הזה, הזה שאומרים, זה לוקח זמן, צריך הסתגלות. אני אגיד לך איזה הסתגלות צריך, טירונות. נכנסים, אחרי 6 שבועות, אתה כבר גמרת להסתגל, אתה יכול להיות כיתת כוננות באלעד. אתה יכול להיות, להתגייס למשטרה, זה, הצבא אומר, אתם רוצים לנהל את הוויכוח, תנהלו את הוויכוח, אל תטענו שאנחנו לא יודעים איך להשתמש בחיילים החרדים, אנחנו כן יודעים ואנחנו זקוקים להם.
הצבא לא מתנהג ככה.
הצבא אומר את זה מאז 7 לאוקטובר, בלי...
מאז 7 לאוקטובר, אוקיי, זה כן.
תראה.
כי לפני כן הוא לא התנהג ככה.
זה הולך למקום אחר. אחד הדברים שהתחברו לנו, בשביעי לאוקטובר, זה שאין לנו את הצבא שאנחנו צריכים. הרי היה הצבא, כמו שכולנו מכירים את הצבא, שריון, תותחנים וזה וזה. עליו בנו עוד איזה צבא, של יחידות מיוחדות וטכנולוגיה ומודיעין. ואמרו, בעצם זה הצבא שאיתו אנחנו ננהל את הביטחון הישראלי. התברר זה לא עובד. אנחנו צריכים צבא שמשלב נכון את את הקרקע הזו של רגלים, שריון, תותחנים והנדסה וכולי, והמיוחדות והמודיעין. זאת אומרת, בונים פה עכשיו, נבנה פה צבא אחר לגמרי, מול צרכים אחרים לגמרי. כי אנחנו, אף אזרח ישראלי יותר לא יסכים שגדר תגן עליו. אין אזרח ישראלי שיגידו לו עכשיו, ותדע, גדר טכנולוגית תשמור עליך, הוא יגיד, אתם תביאו לפה, אני רוצה לראות גב של חיילים ביני לבין הגבול, כי אחרת אני לא סומך על אף אחד והם צודקים. וזה מצריך צבא אחר לגמרי. ותוסיף על זה את העובדה שוברת הלב, שמאז 7 לאוקטובר נהרגו כבר 600 חיילים, והצבא הלוחם שלנו הולך ומדלדל, וצריך עוד חיילים, והם צריכים להתגייס.
בעובדה שמילואים ניקים עושים פה שירות של אריטריה, שאנשים פה ברחו מאריטריה, כי הם אומרים שהם בשירות צבאי אינסופי, אני מכיר חברים שלי שהם בשירות צבאי אינסופי.
בדיוק, ואתה אומר לחרדים, חבר'ה, זו המציאות, ואנחנו לא מתווכחים עם בעזרת השם. זו תפיסת עולמכם, אני מכבד אותה, אני לא רוצה לפגוע בדתו של אף אחד. זה לא ענייני, כמדינה או כמדינאי, או כאזרח, לאיזה בית כנסת אתה הולך, איך אתה מתפלל, מה אתה עושה בביתך, זה יש במדינה הזאת חופש דת, ויש במדינה הזאת חופש מדת, ויש במדינה הזאת כבוד ליהדות.
יש אולי שאיפה לחופש מדת, אבל...
כן, כן, בסדר, לא, נכון.
בתיאוריה.
זהו. ועכשיו, יש עולם שלם של איך רובו קשור לזה שאתה אומר, בוא נתחיל בזה שאנחנו לא משלמים לאנשים של להשתמט מצהל. מי שמשתמט מצהל, מי שלא בא, מקבל צו גיוס ולא יקבל אותו, לא יקבל אגורה שחוקה אחת מכספי המיסים שלך ושלי, וזהו.
אתה מבין אבל שזה הרבה מעבר לחרדים, מה שאתה אומר פה כוללני, הגענו למצב שגם 50% או 40% וגם מהחילונים לא משרתים בצהל, פשוט שם יש איזה... תואנות של, אתה יודע, אתה 21, 24, לא יודע מה.
א', המספרים לא נכונים, זה ניפוחים ממטרות ברורות, והדבר השני, יש הבדל בין מה שקורה לכל אחד באופן פרטי, לבין זה שיש קבוצה, שבו המדינה אומרת, אותם אני משחרר, כי יש להם מפלגה. תראה, בבית שבו אני גדלתי, ולפי התיאור שלך, כמו בבית שבו אתה גדלת, היה זעם עצום על השמאל הישראלי המקורי, לא של היום, על סיפורי הפנקס האדום, אוקיי? כי יש דבר שהוא בלתי נתפס, שאז נגיד, אם היה לך סרטן, והחזקת הפנקס האדום, כנראה היית מקבל את הטיפול הרפואי יותר מהר, מאשר מישהו שהיה לו סרטן ולא היה לו פנקס אדום.
אתה יודע שבפועל זה פשוט מעטפה של כסף עברה, עד שנות ה-90 זה המציאות, אתה בן 60, אתה זוכר את המציאות הזו של ישראל.
לא, אני מדבר על הרעיון הזה של בתי חולים, של המפלגה בעצם.
זה הייתה מדינת ישראל.
זה היה בלתי נסלח כמובן, וטוב שזה השתנה. אבל אנחנו מייצרים פה עולם שבו ילד אחד נהרג, וילד אחד לא נהרג, כי יש לו מפלגה פוליטית, שמשתמשת בכוחה הפוליטי כדי למנוע ממנו לסכן את חייו. אמר לי את זה דווקא מכל האנשים פעם, קובי אריאלי, בחור חרדי. אמר, אנחנו מנהלים את הוויכוח כאילו אין אפשרות לחזור מהצבא בסק של גופות, אבל יש. וזה נכון. ואנחנו עכשיו זוכרים את זה יותר מאי פעם, והדבר הזה צריך להיפסק. כל הדיונים על מה היה לפני 7 לאוקטובר, כל מי שמתחיל להגיד לי, ובחוק של אחרי, הרי אני עברתי את חוק הגיוס היחיד שעבר פה בעשור האחרון, זה מה שנקרא תיקון 19 לחוק שירות ביטחון, שהם ביטלו אותו אחר כך. ואני אומר להם, עזבו אתכם, לא מעניין. אני לא מתכונן להגן על אף אחד, לא, כולל עצמי, על מה שקרה לפני 7 לאוקטובר. המצב הוא אחר, הם צריכים להתגייס.
זה יותר או פחות מנתניהו, בסופו של דבר, you can't have it all. אין לך, החלק שלך בציבור שעשוי להצביע לך, לא מספיק גדול, אתה חייב לעשות פשרות כלשהם. שאלתי אותך, האם זה כולל את ש"ס או לא, כי אמרת, אני אכנס מתחת לאלונקה עם מר בנימין נתניהו, ושאלתי אותך, האם זה כולל את ש"ס? אמרת, כן, רק שאיתמר בן גביר וסמוטריץ' לא יהיו שם. כל עוד ש"ס בפנים, והם, האצבעות שלהם מכריעות, הדבר הזה לא באמת יכול לעבור תיקון עומק. זאת אומרת, אתה חייב לבחור פה, לפחות לפי מפת המפלגות הנוכחית, או מה שכביכול תהיה גם בבחירות הבאות, אתה חייב לברור מה לפי דעתך עם הבעיות הכי חשובות.
אני מנוסה מדי בשביל לשחק את המשחק הזה מול מיקרופון, אבל אני כן אשמח אם זה יהיה השיקול של כל מצביע ששומע אותנו, שאומר לעצמו, אוקיי, באמת אני צריך להחליט מי יתעקש על שינוי. זה חוזר למה שאמרתי לך קודם, על זה שיש פה עולם שלם שמנסה לחמוק מסדרי עדיפויות הישראלים, מנסה לחמוק מההכרעה.
אפס הכרעות, אפס החלטות קשות.
בדיוק, אבל צריך. אנחנו צריכים לעשות החלטות קשות, חלקן יהיו מכאיבות, ואם לא נעשה אותן, זה ייגמר.
בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך, אין לי הרבה זמן איתך, אבל בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. שמואל ארצמן שואל, האם יש לך אידיאולוגיה סדורה בתחומים של הנהגה? האם כתבת את זה בצורה מסודרת פעם? אם כן, איפה? אנשים רוצים לקרוא.
זה יפה. יש ספר שנקרא מסע אל העתיד, שבו יש דיון על כל הבעיות, כמעט כל הבעיות שכאן קיימנו עליהם דיון. הוא פורסם כשכבר הייתי פוליטיקאי, ויש את מצע יש עתיד, שזה מצע כל כך מפורט של כל חברי הפוליטיקאים, אמרו לי את האידיוט, הרי אם יש לך מצע מפורט, תמיד אפשר יהיה לחזור אליך ולהגיד לך למה לא עשית את עמוד 430, למה לא עשית את עמוד 200.
הליכוד אין שום קשר בין מה שהליכוד אומר ועושה.
לא, אבל הליכוד אין מצע. הליכוד לא פרסם מצע כבר הרבה מאוד שנים.
כן, אבל הם מצביעים על ז'בוטינסקי ועל כל מיני כאלה שאין שום קשר בין מה שהוא כתב, אמר, עשה או חשב לבין מה שקורה בפועל. אז זה בסדר.
ז'בוטינסקי,
אף אחד לא מעניש אותם על זה.
ז'בוטינסקי, אני מזכיר, רצה שטרומפלדור יתפנה מתל חי.
כן. אתה יודע, כולנו עשינו טעויות. בועז פנקר שואל, לאור העתיד הדמוגרפי, אישה חרדית מביאה הכי הרבה ילדים בעולם אחרי ניג'ר, אני מקריא את השאלה איזיז, לא בודק עובדות, לעומת אישה חילונית שמביאה בממוצע כ2-3. מדיניות הרווחה שמעודדת את זה, ואף אחד לא מציע לשנות אותה. איזה אופק יש לישראלים ליברליים במדינה הזו, שהולכת לקראת אבדון?
בוא נחכה רגע עם האבדון.
לקראתי את השאלה כמו
שהיא, כן? אז אני אומר, נחכה רגע עם האבדון. יש שני שרי אוצר במדינת ישראל ב-20 ומשהו שנים האחרונות שהורידו קצבאות ילדים. אחד קראו לו נתניהו ב-2003, השני קראו לו לפיד ב-2013. בשני המקרים האלה זה השפעה מיידית על ילודה. אני לא רוצה לדבר נגד ילודה חלילה, אבל אני רוצה להסב את תשומת ליבו של, איך קוראים לזה ששאל?
בועז.
של בועז. שאם תסתכל על כנסת ישראל, הליכוד, המחנה הממלכתי, יש עתיד, ליברמן, כרגע לדעתי אמרתי, והעבודה זה 76 מנדטים. אנחנו עדיין רוב מוחלט במדינת ישראל. אנשים שאומרים, אני דתי, מסורתי, חילוני, בעל דעות ליברליות כאלה או אחרות, הרי הליכוד הוא במקור מפלגה לאומית ליברלית, טרם איבדו את דרכם, ואנחנו יכולים לקבוע את הכיוון שהמדינה הזו הולכת אליו בכל התחומים האלה, והדמוגרפיה עדיין בצד שלנו, כדאי שננצל נכון את הזמן.
אני לא יכול להסכים יותר עם הדבר הזה ברמה האישית. שואלים פה, אם בא לך שאלה אישית, יונתן קרין, למה מכונת הרעל כל כך הצליחה לפגוע בתדמית שלך, לעומת למשל בני גנץ, שאותה מכונה נכשלה ללכלך?
אחד מפני שהם היו יותר ועדיין יותר מרוכזים בי.
למה?
זה, תראה, הביביסטים שמדברים איתי אומרים לי הוא תמיד
מעריצי נתניהו.
מעריצי נתניהו, בסדר. הם אומרים לי הוא תמיד ראה בך איום יותר גדול, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. ואני בסוף אדם חד יותר. זה, אני אומר דברים יותר חדים, זה מלחמה.
יש אנשים במפלגה שלך שהאשימו אותך שאתה לא אומר מספיק דברים חדים.
תמיד.
שכבר לא במפלגה שלך.
יכול, אני לא בטוח שבגלל זה הם לא במפלגה, אבל בסוף אני חושב ש, אתה יודע, אני מטרה יותר ברורה. אמר לי, פעם יאיר ניצני חברי איזה יום, אני באופן נדיר התבחיינתי.
אחד האורחים הראשונים פה.
כן.
איש טוב.
איש מצוין וחבר טוב שלי. אז פעם התבחיינתי, אני לא זוכר למה, אבל שאמרתי, כל הזמן תוקפים אותי. אמר לי, בוא יאיר, נגזר עליך להיות מעניין, תסבול ותשתוק.
גילד סיוון, איך אתה שומר על כושר? כמה זמן אתה ישן בלילה? מה התזונה שלך?
אני ישן מעט, אני יודע, 4-5 שעות, אני מתאמן כל יום.
חוסר חיות, יאיר.
לא צריך יותר, אבל תמיד היה ככה.
אף פעם לא יודע. אתה לא יודע איך הייתם תפקדים שאלה של שינה.
אני אגיד לך משהו, אחרי גיל 45 כזה, אם יש הזדמנות לשנץ של חצי שעה, אני לוקח בשתי ידיים ובשמחה גדולה, אבל אני ישן לא הרבה, אני מתאמן כל יום בערך 50 דקות.
מה? שק?
לא, לא, אני כבר לא יכול בגלל כל מיני חוליות, אני קיבלתי המון מכות בחיי, אז אני...
מה, נפקת את הגב?
חוליות בצוואר. אז אני עושה...
מה,
אני עושה...
פיוז כאילו?
כן.
הלחימו לך?
לא, לא הלחימו לי. לא הלחימו לי, קרא לי פרופסור לידר, אמר לי, אתה רוצה כיסא גלגלים? אמרתי, לא, אז הוא אמר, אז אתה גמרת עם אמוניות לחימה לפני כמה שנים.
גם לא סק?
כל דבר שעושה זעזוע במורה okay. בזה, אז אני עושה משקולות ותרגילים ארבע פעמים שבוע ורץ שלוש פעמים שבוע.
ושומר תזונה?
ושומר תזונה כל הזמן.
זאת אומרת, יש איזשהו מבטח של היחידה שצריך לרוץ איתך?
לא, אני עושה בבית, יש לי אלפטיקל. כשהקורונה התחילה, נפל לי הסימון שאפשר יהיה לקנות ציוד כושר נורא בזול כי חדרי כושר נסגרים, ובפחות ממינוי שנתי לקאנטרי בניתי לי חדר כושר בבית.
קאנטרי מעבר לכביש, נתקלתי בך בטעות שם,
אז נכון, יכול להיות, אבל אני לא צריך, אני צריך בבית. אני אגיד לך, יש משהו שאני מכיר ואתה לא, זה נקרא ילדים שגדלים ועוזבים את הבית. ופתאום יש חדר שאפשר לעשות חדר כושר.
הילד שלי נתקל בך והוא שאל מי אתה, אמרתי זה ראש הממשלה. מה הסיכוי, נעשה עוד שתי שאלות ואני משחרר אותו, אני יודע, אני רואה שפה יושבים עליי.
כנסת ישראל מחכה.
כן, שמה, יש פה כל מיני שאלות שמתייחסות לזה. זאת אומרת, אתה יודע, לטבלה האינסופית של...
אין בעיה.
יש פה 130 שאלות פה ועוד 100 ומשהו שם, אני לא אשאל את הכל, אבל יש הרבה שאלות שמתייחסות לעניין הזה של הופעה בכנסת.
כן, הנה זו דוגמה, כי אם יכולה תרעל פימפמה את זה, הם הרי יודעים...
לא רק הם. בוא, רק כיוון שאני מאוד נגד החבר'ה שאתה מדבר עליהם כמכונת רעל, אפילו יצא לי לפגוש אותם, אני חושב, אבל גם הצד השני, מי תומר אביטל, שהוא בטח לא מכונת רעל, מציין את זה עליך, וכל מיני חבר'ה.
אני מתאפק לא לחזור לעניין הפרסה, כי תומר לא רוצה להעליב אותו. בבסיס, לראש
אופוזיציה... לפחות הוא בשמו, אבל אני עושה הבחנה מאוד ברורה בין אנשים שכותבים משהו, משהו בשמם, לבין כאלה
לא, לא, אני
שעושים ש... אמצעים אחרים.
לא, אני אומר, תומר חירף בי בחיי לא מעט, ועדיין כן. אני מכבד אותו. בבסיס, הם אמורים לדעת, לראש האופוזיציה יש תפקיד שונה קצת משל חברי הכנסת, והוא גם לא חבר ועדות, אז זה משנה מבחינת הנוכחות. אין דיון חשוב שלא הייתי, אין הצבעה חשובה שלא הייתי, שלא יבלבלו לי את המוח.
אין מספיק חברי כנסת, נכון?
זה דיון ארוך.
הוא לא כזה ארוך. אני רואה 120 אנשים על אוכלוסייה שגדלה פי 3 ופי 4, ואין לכם זמן להיות בכל הוועדות. ישבו פה מספיק חברי כנסת, זה לא נשמע כאילו יש באמת פיקוח.
אין היום פיקוח. אני מסכים איתך.
הדיון נורא קצר, זה לא עובד הדבר הזה.
הכנסת היא לא גוף מפקח, בזה אנחנו מסכימים. עדיין זה שהיא יוצאת לפגרה זה שעוריה. אין פגרה לחטופים ואין פגרה ללוחמים.
האם ואיך היית משנה את שיטת המשטר הישראלית? אורן לוי שואל.
אורן שואל שאלה מצוינת, זה קצת, לא נתחיל, בשלב הסטקאטו, לא נספיק לענות עליה. צריך לשנות את שיטת המשטר בישראל, כי היא לא עובדת. היא נותנת כוח גדול מדי לקיצוניים, היא מפרקת את המערכת במקום לבנות אותה, זו שיטה שלא עובדת, אני מחזיר אותך גם למצב וגם למסע אל העתיד.
שאלה אחרונה, ואז אני אשחרר אותך לדרכך. יניב אפיק שואל, מה הסיכוי שנפתלי בנט יחזור לפוליטיקה? יש עתיד לברית כזו בעתיד?
אני חושב שנפתלי יחזור, ואני שמח שהוא יחזור. נפתלי ואני רבנו בחיינו לא מעט, ואני מניח שעוד נריב בחיינו לא מעט, אבל הוא ישראלי טוב.
הפתיע אותך שהדבר הזה עבד? לא הרבה זמן, אבל הפתיע אותך שהדבר הזה עבד?
לא. תראה, אני מזכיר לך, שנינו מתחילים את דרכנו בחיים הפוליטיים במה שנקרא ברית האחים. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעבוד ביחד, אנחנו חלוקים אידיאולוגית בלא מעט דברים, אבל אנחנו לא... יש לנו טמפרמנט שמאפשר לנו לחיות ביחד.
על מה אתם חלוקים?
נפתלי הוא איש ארץ ישראל השלמה. הוא היה מזכ"ל מועצת ישע, הוא איש ארץ ישראל השלמה. אני אומר לו, אחי, כי הוא אחי, לא נשלוט בחמישה מיליון פלסטינים, אתה אמרת ארבעה קודם, אני לא רציתי
כזה. אתה לוקח את האחד שלה, זה פשוט ששם כבר שניים.
שניים.
שם כבר לא שולטים. עכשיו שוב כן, אבל למשך הרבה שנים לא.
חמישה מיליון פלסטינים, אנחנו צריכים להיפרד מהם מעמדת כוח. עכשיו אני יכול להגיד לצוות שלי, חכו רגע. בסוף שתי התזות הגדולות נכשלו. התזה של השמאל שאמרה, בוא, רק צריך לתת להם יותר. בוא ניתן להם יותר, ניתן להם יד, נושיט להם יד וזה, ויבוא סוף לקונפליקט. לא יהיה סוף מלא לקונפליקט, כי יש שם יותר מדי רדיקליים, כי יש שם תנועות פונדמנטליסטיות, כי הם רוצים להרוג אותנו. יש שם יותר מדי אנשים שרוצים להרוג אותנו, ואני לא רואה איך הרשות הפלסטינית משתלטת על כולם כל הזמן. נכשלה לא פחות, התזה של הימין שאמרה, אפשר לנהל את הסכסוך לנצח ולהתעלם מקיום.
כן, זה התפוצץ מהפנים.
בענק. מה שאנחנו צריכים זה היפרדות מעמדת כוח באופן מדורג. אני לא נתחיל עכשיו שיחה של שעה.
היפרדות של ברק, אני ממליץ לכולם לשמוע את זה. זה אחרי שאריאל שרון, אחרי שהוא עזב את התפקיד, והעביר אותו לאריאל שרון, הוא נשא נאום בכנסת, והוא עסק בזה משך 30-40 דקות. חבל שאין יותר מקום לדברים האלה, שאשכרה אנשים שמים לב למה אתם אומרים שם במליאה. ממליץ, אהוד ברק אמר הרבה דברים מאז, אני ממליץ דווקא לחזור דווקא לספציפית לנאום הזה של ההיפרדות.
כן. אהוד, אם כבר, תראה, אחד התיאוריות המזיקות ביותר לנרטיב הישראלי, וגם לנשמה שלנו, ובטח לאסטרטגיה שלנו, זה תיאוריית הווילה בג'ונגל, שהוא אביה. ביבי אימץ אותה, נתניהו אימץ אותה בהתלהבות, אבל הוא, מי שהמציא אותה זה ברק, שאומר, שאנחנו וילה בג'ונגל. למה זה מזיק? א', זה מסייע לכל מי שקורא לנו קולוניאליסטים, מי בונה וילה בג'ונגל. לאופולד מלך בלגיה בונה בקונגו וילה, וכדי שכולם ישרתו אותו.
לאופולד לוקח ידיים של ילדים מסכנים כדי לקבל גומי, מעניין אותו הווילה ומעניין אותו הג'ונגל.
אני, אחד התרגומים בעיניי הטוב מכולם, אבל אני לא אובייקטיבי, של לב המאפליה של קונארד, שאליו התייחסת עכשיו, עשו אותו ביחד שני אנשים, שולמית לפיד ויער לפיד. אנחנו תרגמנו את זה ביחד, אני ואימא שלי המופלאה, שהיא כמובן, מודיע לך מראש, תדע קדימה. בסוף גם אבא שלי וגם אני נהיה כוכבית ליד השם של אמא שלי. כי היא באמת סופרת גדולה. בכל אופן, בקיצור, כל התזות קרסו, ומה שאנחנו צריכים זה להיפרד מהם מעמדת כוח, ומתוך הבנה שלא יהיה סוף הקונפליקט, ולפיכך הכוח צריך להיות אצלנו. לא נתחיל עכשיו עוד שעה של שיחה, אבל זה בסוף, בקצה של התשובה.
מתי שתמצא זמן? נשמח שוב.
100%.
תודה רבה רבה.
זכרת, דווקא אמרו לי לשאול, שברתי את הראש, איזה ספר, אמרו לי
שאתה... בוא, לא, כי לא יודעת אם בא לך, לא רוצה להביך אותך.
כי אני רוצה נורא להמליץ על לרפא עולם שבור של הרב ג'ונתן זקס, שהיה חבר שלי.
יש לך זמן עדיין לקרוא?
אני קורא, אני לא יודע להירדם בלי לקרוא.
עשית להזין?
לא עבד עליי.
לא עובד, לא עובד לי גם.
לא עבד עליי.
לפחות לא רומנים, ספרות עיון אולי, אבל אני עדיין אוהב לקרוא, ועדיין אוהב לקרוא פיזי.
גם אני. למרות שאני קורא על אייפד. כי זה...
גם אני נשברתי לאחרונה, על זה אבל עדיין ספר.
אחרת נגיד טסים עם ארגז. מי שקורא, אני קורא מהר. זקס, הרב זקס, שהיה הרב הראשי של בריטניה ולורד, ובעיניי ההוגה הכי מעניין שהסתובב פה, הוא היה האדם היחיד בחיי שקראתי לו הרב שלי. לא היה לי רב לפניו ולא היה לי רב אחריו. הוא היה הרב שלי, לא בצד הדתי דווקא כי שם פחות זה, אלא הרעיון הזה של מסורת יהודית, של תפיסה יהודית של העולם, של היהדות כלא, מחוץ לתחום של הוויכוח. זאת אומרת, לא יהדות כדת, לא יהדות כלאום ולא יהדות כתרבות, אלא יהדות כציביליזציה שלמה, שהיא גם התחייבות מוסרית, ובלרפא עולם שבור הוא מדבר יפה מאוד על תפקידם של מנהיגים, דווקא אל אלה שאמורים לא להיות על הרדאר שלך. אז זה ההמלצה שלי.
אבל לא מטריף אותך, אבל אם אתה בכל זאת בחרת קצת עוד דקה, שתיים, כל פעם שאתה נותן משהו שקשור למסורת יהודית, לי אין יכולת לתקף את הדברים שאתה אומר שם, תמיד קופץ איזה בחור שהקדיש את חייו ללימוד גמרא, הוא אומר, הנה לפית והכל.
כן,
לא, לי... אולי או שתפסיק.
לא, אני לא אפסיק, אני לא אפסיק, זה לא שלהם. אני, אין לי שום רגשי נחיתות מולה.
הכמות הניטפיקינג שעושים לך.
כן, אני, תראה, יש לי עיקרון שמחזיק אותי נורמלי.
מה זה מחפק? זה מצביעים פוטנציאליים. זה אזרחים שאם תהיה ראש הממשלה הם אזרחים שלך.
זה משהו, זה בוודאי.
יש לך חיות גם אליהם.
כן, אבל הסוג הזה של...
זה מטריף אותי מהצד.
קנטרנות, הוא נובע ממקום, המקום הוא הבעייתי. הם אומרים, היהדות זה שלנו, אתם עורכים. אני לא אורח שלכם, היהדות היא שלי לא פחות משלכם, אין לי שום רגשי נחיתות מולכם, ואני לא צריך מכם עזרה בלהיות יהודי. זה שלי, זה שלי תרבותית, זה שלי מסורתית, זה שלי משפחתית, שולחן הסדר שלי לא פחות מוצלח משלכם, כל הדבר הזה שהם חושבים שהיהדות שלהם, והם יגידו, כשהוצאתי את הגיבורים שלי, הספר שלי על גיבורי התנך, שהוא תוצר של שיעורים שהייתי נותן בתיקוני חצות בשבועות, אז גם כמו שאתה אומר, הם קפצו ואמרו בעמוד 187, ואמרתי, תראו כמה הם לא רוצים שנאהב תנך. הרי הם לא אמרו, בוא, איזה יופי חילונים מתעסקים בתנך, איזה יופי מישהו מנסה למצוא זווית חדשה על הספר הזה, מה שמוכיח כמה הוא חי עדיין בתוכנו, כמה הוא משמעותי.
אתה יודע שהתנך לא מעניין אותם.
נכון.
אתה יודע שהם אומרים תורה, הם מתכוונים גמרה.
כן, כן, זה מריבה שאני מנהל עם רות קלדרון המופלאה, שהקימה את מכללת את אלול ואת מכללת אלמה, שהיא תלמודיסטית, היא דוקטור לתלמוד, ואני תנכיסט. אני אוהב את התנך אהבה, חוזר אליו כל חיי, מתעסק איתו תמיד, ולא שואל אף אחד איך להיות יהודי, כי אני לא צריך מהם הדרכה.
ובנימה הזו, תודה רבה.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה.